לכולם. אנחנו מסיימים את השבתון הנפלא הזה פה באנטוורפן בבלגיה, וברוך השם היה מוצלח מאוד, כמו שראיתם, הרבה שיעורים, הרבה צמאון לתורה. כמו שהנביא אומר, השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. השיעור הזה בעזרת השם יהיה לעילוי נשמת יעקב, עיזה בן אברהם, הנולד מלאה, פנחס בן אהרון, הנולד מרבקה, משה בן חיים, הנולד מלאה. ברוך ה' תניחם בגן עדן. ולרפואה שלמה של?
מלכה בת
רחל. דינה בת חנה וכל החולים והחולות. ולרפואת כבוד הרב עובדיה בן ג'ורג'יה, בעזרת השם שיאריך ימים בטוב ובנעימים. טוב, אנחנו עכשיו החלטנו לדבר על הדבר הכי חשוב בחיים. הכי חשוב בחיים. אם עכשיו שואל אותך אדם, תגיד יהודי דתי יקר, ספרדי, אשכנזי, חסיד, תימני, לא משנה, כיפה כזאת, כיפה כזאת, זקן קצר, זקן ארוך, כולם רוצים לעשות את רצון השם. מה תכלית החיים? מה תכלית החיים? שאל אותך, מה תכלית החיים? שאלו את השאלה הזאת מהגאון מווילנה. מי שלא שמע מי זה הגאון מווילנה, בגיל 9 הוא ידע את כל התורה וכל הקבלה, ולפני שהיה בר מצווה, הוא כבר רצה לברוא גולם. אתם יודעים מה זה גולם? מרוב שהוא ידע את כל חוכמת הבריאה, ספר יצירה, קבלה וכו', כבר עמד לברוא בן אדם שלא תהיה בו נשמה, יהיה בו רק רוח, כמו כלב. כלב אין לו נשמה, אבל הוא חי, רץ, משמיע קולות, עושה דברים שאתה מאלף אותו, כמו קוף. אין לו נשמה, אבל הוא מתפקד כמעט כמו אדם. קופץ, רץ, מביא. אז הוא יכל לקיים, לברוא גולם, עצרו אותו משמיים. הפלא בסיפור זה שהוא היה ילד לפני בר מצווה, והמלאכים היום מתחננים אליו ללמוד איתו תורה, והוא סרב. אמר, אני אגיע לכל זה בבוא היום, על ידי שאני יעמול בתורה, ובאמת, קשה מאוד למצוא באלף שנה האחרונות מישהו שעמל בתורה יותר מהגאון מווילנה. מדברים עליו שהוא לא הפסיק לרגע ללמוד, ואחרי 50 שנה שהוא לא ראה את אחותו, 50 שנה היא הופיעה בדלת, כבר היו זקנים שניהם, הוא קם בדיוק לחצי דקה. אמר לה, אני שמח מאוד שאת אחותי חיה ובריאה וכו', אין זמן לבזבז בעולם הזה, ניפגש כבר בעולם הבא, חזר לחדר והתיישב ללמוד. אתם יודעים, אם זה היה קורה פה בקהילה, מסיבות, שבוע ימים, כל הדודים, כל החברים, תורה, מה יהיה עליה? שכחו מהתורה, אחותי באה 50 שנה. זה ההבדל בין אדם הדיוט פשוט, ובין אחד שהוא ענק. מי שענק יודע לא לבזבז זמן. אני מכיר אחד כזה בדור הזה. אומנם אי אפשר להשוות אותו לגאון מווילנה, אי אפשר להשוות את אף אחד לגאון מווילנה היום בעולם, כן? אבל ביחס לדור הזה, הוא הגאון מווילנה של הדור. עד כדי כך, שזה אחד הציע לו הרבה כסף לעשות לימוד בלילה. הוא במילא לומד בלילה. במילא כל הלילות לומד תורה. ויש לו תלמידים. אז הוא רק הציע שיתנו להם, אתם יודעים, בארץ, $1,000 זה הרבה כסף. במיוחד שהאברכים לא מרוויחים את זה בכל החודש. אז הציעו להם על לילה אחד כזה מחיר שילמדו להצלחת איזה איש עסקים מניו יורק. הוא אמר לי, אותו אחד, אני לא נעים לי איך להגיד לו להשאיר, תודה, לא נעים לי להגיד להשאיר, אבל זה תרחה בשבילי. אז אני אמרתי לו, אני לא מבין, אתה במילא לומד כל הלילה תורה. כל יום, כל החיים שלך. וממילא אתה צריך פרנסה. אז מה אכפת לך עכשיו? אומר לי, לא, לא, זה אחריות. וזה לוקח לי שעה מהחודש לארגן את זה. שעה מהחודש. אמרתי לו, אתה מקבל $1,000, זה משכורת חודשית. אומר לי, חבל לי על השעה הזאת. שעה בחודש, הוא יעשה. על זה שהוא צריך לארגן את האנשים, לדאוג, לטלפן. הוא ראה שזה לוקח, פעם אחת הם עשו את זה, הוא ראה שזה לקח לו שעה. אז אני אמרתי לו, אל תדאג. אני לא רוצה ל... תודה. אני לא רוצה לעצבן את השיר הזה, לא נעים, כי הוא לא יבין שאתה לא רוצה את זה בגלל שאתה לא רוצה להפסיד שעה בחודש. אז אני כבר אמצא מישהו מהתלמידים שלי שיהיה אחראי לארגן. שלא תצטרך לבזבז את השעה הזאת. זה מי שמבין מה זה תורה, הוא לא מבזבז רגע. רגע הוא לא מבזבז. למה? זה כמו שמכניסים אותך לחדר ואומרים לך, יש לך 5 דקות לאסוף כמה שאתה צריך יעלומים. 5 דקות על השעון. לא יהיה לך זמן לשיחות טלפון, לעשן סיגריה. ככה זה העולם הזה. שמו אותך 70 שנה פה, 80 שנה, עם בגבורות. והקדוש ברוך הוא אומר, תאסוף ככל יכולתך, תורה ומצוות. מה העניין? מצוות זה דבר חשוב. אבל כמה מצוות כבר אדם יכול לאסוף ביום? אדם שלא לומד תורה. האדם ממוצע, נגיד חזר בתשובה. הוא בא בבוקר לבית הכנסת, מתפלל תפילה שעה ורבע, 2-3 מצוות הוא עשה. צבא אחת דרבנן, שזה תפילה. אחר כך עשה ברכת כהנים, נגיד שזה דאורייתא. קדושה זה מחלוקת אם זה דרבנן או דאורייתא, ונקדשתי בתוך בני ישראל, יש אומרים אסמכתא, יש אומרים שזה באמת, זה מדאורייתא. ספק, נגיד שזה דאורייתא, נו, 3 מצוות. אחר כך עשה ארוחת בוקר, עשה תפילין, צלית, 5 מצוות. ארוחת בוקר, אז עשה ברכת המזון, 6 מצוות. אחר כך הלך לעבודה, כל היום ביהלומים, קנה, מחר, טלפונים, פגישות, זה. אחר כך התפלל מנחה וערבית, עוד מצווה דרבנן, עוד 2 מצוות דרבנן. אחר כך עשה ארוחת ערב, עשה ברכת המזון, עוד מצווה דאורייתא. שם בקופה נגיד דולר בבוקר, דולר בערב, ככה עוד 2 מצוות מהתורה של צדקה. כמה עשה כל היום? 10? בוא נהיה, איך אומרים, נדיבים, נגיד עשה 100 ביום. נגיד שזה אדם פעיל. 100 מצוות ביום עשה. תכפיל את זה ב-40-50 שנה, נגיד שחזר בתשובה ככה גיל 25, עד גיל 70 הוא יעשה עכשיו כל יום 100 מצוות ביום, ובזה זה נגמר. לעומת זאת, ההבדל בין אחד כזה שנחשב דתי לבין אחד שיושב ולומד תורה הוא הבדל שאי אפשר לתאר אותו במילים. תלמיד ישיבה רגיל, מה שעושה ביום אחד, יום אחד, נכנס בבוקר לישיבה, מתפלל שחרית, יושב ללמוד נגיד מ9 בבוקר או 9:30 עד 22:00 עם הפסקות קצת, עושה יותר ממה שיעשה אותו בעל תשובה שדיברתי עליו ב-70 שנה. ביום אחד. תשאלו אותי איך. איך? אז התשובה היא פשוטה מאוד. החפץ חיים עשה חשבון, לא רק הוא, הרבה עשו חשבון. כמה אדם מרוויח בזמן שהוא לומד תורה. עכשיו למשל אנחנו לומדים תורה. אז כל עוד שאני מוציא מהפה, אז כל מי ששומע אותי עכשיו, כל עוד נחשבת לו מצוות עשה מהתורה, כאילו שניח תפילין. למשל אמרתי, השם אמר, כמה זה, נגיד 5 אותיות, כבר נחשב לך הנחת 5 פעמים תפילין. כבר דיברתי עד עכשיו 1,000 מילים, כפול 5 אותיות, כבר עשינו 5,000 פעמים להניח תפילין ב5 דקות האלה שכבר דיברתי עכשיו. כבר יותר מה שתעשה כל החיים, וזה לא הגזמה. בכלל, אין בכלל הגזמה פה, זה 100% אמת לאמיתה. כל עוד של לימוד תורה זה מצוות עשה מהתורה. החפץ חיים עשה חשבון, אדם ממוצע, הוא אומר 200 מילים בדקה, ובממוצע בלשון הקודש יש 5 אותיות במילה. זאת אומרת, בממוצע תלמיד שלומד תורה עכשיו, עושה בממוצע 1,000 מצוות בדקה, כפול שעה, 60,000 מצוות, כפול 10 שעות ביום, תלמיד ישיבה ממוצע, 600,000 מצוות ביום של תלמיד ישיבה. לפי החשבון...
בשבת כפול 70.
בשבת, זה לא כפול 70. כפול אלף, אבל זה לא כפול אלף במספרים, יש לזה עניינים אחרים, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל גם בלי כל הכפול אלף הזה. אדם עכשיו למד שישה ימים בשבוע, אפילו בלי תגיד שבשבת הוא נח, שישה ימים בשבוע, 600 אלף מצוות ביום, 3.6 מיליון בשבוע. אם קצת שבת הוא לומד, נהיה לו 4 מיליון מצוות בשבוע. אתם מכירים מישהו שכמו שמניתי קודם, שנגיד עושה 100 מצוות ביום, שיגיע ל-4 מיליון מצוות ב-70 שנה, איפה הוא יגיע? לפי 100 מצוות ביום, כפול 30 יום בחודש, כמה הוא כבר מגיע? 3,000 מצוות בחודש, כפול 70 שנה, כלום. הוא לא מגיע למה שתלמיד ישיבה עושה ביומיים. זה הבעיה. בגלל זה החילונים נלחמים הכי הרבה בתלמידי הישיבות. לא מפריע להם כל מיני דתיים פה ושם, זה פחות מפריע להם. כל יאהבה מאז קום המדינה ועד היום, שילחמו כדי שכמה שיותר ישיבות יתפרקו ויסגרו. למה? כי זה לא הם, זה השטן רוצה לעקור את התורה מעם ישראל. תמיד הגזרות היו על התורה. כי תחשבו רגע, מה אכפת על הרומאים לבוא מרומא להפריע ליהודים ללמוד תורה? מה היה אכפת ליוונים לבוא ולהפריע? מה עליהם ולנו? אתה במדינה שלך, אנחנו במדינה הקטנה שלנו. מה אכפת לך? אנחנו יושבים, קוראים. למה כל הדורות גזרו על התורה כל הזמן גזרות? למה? כיוון שהשטן יודע שעם ישראל, הקיום שלו, זה אך ורק התורה. אך ורק התורה. אם אין לך תורה, עם ישראל לא מתקיים, העולם לא מתקיים. ועל זה נאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא ברית התורה שלומדים יום ולילה בעולם, מה זה חוקות שמיים וארץ לא שמתי? לא, אני לא מקיים את העולם לרגע אחד. אין לעולם קיום בלי תורה. מה שמניע את כדור הארץ מבריאת העולם ועד היום, 1,700 קילומטר לשעה כדור הארץ מסתובב, זה הכוח של התורה. עכשיו, כיוון שזה לימוד תורה כנגד כולם, זה הדבר הכי קשה לאדם לעשות, שימו לב. אדם כבר מוכן לעשות זה, תפילין, תפילה. שעה להתפלל לא אכפת לו. שעה לבוא לשיעור תורה קשה לו הרבה יותר. למה? כי השטן לא אכפת לו כל כך שהוא יתפלל. אבל מאוד מאוד דואג השטן שהוא לא ילמד תורה. ועל זה נאמר, המסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. בואו אני אסביר את הדברים. המילה תועבה זה דבר הכי מתועב, הכי גרוע שיש בעולם. שהקדוש ברוך הוא משתמש במילה תועבה, זאת אומרת, אין דבר יותר מגעיל מזה. על מה נאמר תועבה? על עבירות מין שהגויים עשו בארץ, ועבודה זרה. שני העבירות הכי חמורות, דיינו, כל הגילויי העריות וכל העבודה זרה שהגויים עשו בארץ, שומעים? מה הקדוש ברוך הוא אמר? לא תעשו את התועבות האלה אשר עשו הגויים לפניכם. למה? כי את כל אלה עשו הגויים והקוץ בם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו שאתם נכנסים לארץ, תשמידו את כל העבודה זרה, כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו. מה היו עושים שם? אישה אחת מתחתנת עם שני בעלים, משכבי זכר, סדום ועמורה. למה קוראים לזה בארץ מעשה סדום? יושב שופט בבית המשפט בתל אביב, והוא דן איזה אדם למאסר עכשיו, והשופט אומר, אני דן אותו לחמש שנות מאסר על מעשה סדום בקטינה כך וכך. שאל את השופט, תגיד כבוד השופט, איזה עולם של שקר. תגיד לו, תגיד כבוד השופט, כבודו אולי יכול להסביר מה פירוש המילה מעשה סדום? הוא לא יודע. הוא יגיד, מעשה סדום זה עבירות מין. הוא לא יודע שהמקור של זה זה מסדום ועמורה. למה? הוא בור ועם הארץ. הוא לא יודע. שורה ברמב״ם הוא לא יודע לקרוא. ואם אתם חושבים שאני מגזים, תעשו לי ניסיון. תביאו לי שופט מבית המשפט בארץ, אני אתן לו לקרוא קטע ברמב״ם, תראו כמה טעויות הוא עושה. איך אני יודע? אני נפגשתי עם כאלה אנשים. עורכי דין, דוקטורים, שופטים. יש לי בן דוד שופט. חכם מאוד. יש לו סכר, לא אדם טיפש. לא יודעים לקרוא. כשזה מגיע לתורה ולקדושה, כאילו שהשטן מסמא את עיניהם. פה אין להם כבר סכר. מה הראיה? אדם כזה שלומד ולומד ולומד ועובר בחינות ונהיה עורך דין ונהיה שופט, אי אפשר להגיד שהוא מטומטם. קצת שכל חייב להיות לו, כן? בסוף הוא אומר לך, העולם נברא מפיצוץ מקרי. זה צריך אשפוז אחד כזה. אדם כזה צריך להשפז אותו בבית משוגעים. אדם שאומר שעון נהיה מפיצוץ. הרי כולם מודים שהוא צריך אשפוז. כולם מודים. אבל בעולם, כולם אומרים נברא מפיצוץ. שעון תגיד לו, תגיד, אומר, השעון הזה נברא מפיצוץ. הלכתי ברחוב, נהיה פיצוץ. תראה איך הכל נפל, שעון, זכוכית, נחוגים, הרצועה התחברה, נהיה חורים. תגיד, תגיד, אתה נורמלי אתה? מהר מטלפן, אברבנל, בואו קחו אותו. אחר כך יבוא ויגיד, אני אברבנל, אני אברבנל על שעון, אתה מיליארד אברבנל על העולם, על מוח של אדם, על מוח של קוף. מוח של קוף, יש בו יותר חיבורים מכל חברות הטלפונים בעולם. כל הלוויינים, כל חוט שהגיע לכל דירה, לכל משרד, לכל סלולרפון, בכל העולם, זה לא אחוז ממוח של שימפנזה בספארי. ואומרים בסוף, הקוף הזה נהיה מפיצוץ, האדם בא מהקוף, כל מיני שטויות. למה אומרים את השטויות האלה? אתם באמת חושבים שהם מאמינים לזה? תחברו אותם למכונת אמת, המכונה תישבר. שתשאל אותו את השופט, אתה מאמין שהעולם נברא מפיצוץ? שיגיד ודאי, תראה איך המכונה תצפצל. לא, שקרן. בטח שהוא לא מאמין. לא עד כדי כך מטומטם. למה הוא טוען את הטענה הזאת? כי השטן מצא שיטה. איך אני מתפטר מהעול של התורה ושל המצוות? איך? על ידי הכחשה. אבל זה לא רק בענייני תורה. אדם גם חי בהכחשה על עצמו. שחס וחלילה, עכשיו אומרים לו, אביזם שלך עומד לי לפשוט רגל, הרואה חשבון, הוא חי בהכחשה. לא, לא יכול להיות. הוא לא מקבל את זה. תראו, שאלברט איינשטיין פרסם את תורת היחסות שלו, הוא אימם את העולם. עולם המדע לא סבר כך עד לאותו יום. ברגע שאיינשטיין פרסם את זה, המדענים בכל העולם בדקו את הממצאים שלו במשך 7 שנים. 7 שנים, יום יום, בכל העולם המדענים בודקים, מגיעים לאותן תוצאות וכולם אומרים, לא יכול להיות. שמים את זה בפח, לא יכול להיות. לא יכול להיות. דרך אגב, זה מה שיקרה לרשעים שהמשיח יבוא. בזוהר כתוב שהמשיח יבוא, יצאו צאצאי הערב רב, מה שנקרא בימינו השמאלנים, אוהבי ישמעאל, אוהבי חמאס, אלה שהולכים לכפרים לנחם את ההורים של המחבלים, שהרגו יהודים, אז מחלקים שם סוכריות, אז הם הולכים, באים ככה מתל אביב, לכפרים שם, לנחם את מוסטפה, שהבן שלו אחמד פיצץ כמה ילדים יהודים תמימים, אז הם הולכים לפקוט איתם על אחמד, עם אח שימו. זה לא הגזמה, ככה הם עושים כל הזמן, מאז ומתמיד. אלה, זה לא יהודים ודאי, אלה צאצאי הערב רב. וצאצאי הערב רב ישלטו בארץ באחרית הימים, הזוהר אומר, ורואים, הנה עכשיו ניתה ממשלה שכולה ערב רב. אמנם יש שם כמה עם כיפה בגודל של מטבע, אבל הם האבא של הערב רב. הם הרבה יותר גרועים מאלה בלי הכיפות. כי הם עשו יד נגד תורת ישראל, נגד גדולי ישראל, כדי שלא יהיה ישיבות. כדי שיקחו את הבחורי ישיבות ויכניסו אותם לצבא, שיהיו חילונים שם תוך 3 שנים. כי מי שמכם היה בצבא יודע מה הולך שם. אז אלה קוראים לעצמם דתיים, אוי לנו מדתיים כאלה. אם זה הדת, שלא יהיה דת, עדיף שלא יהיה דת בכלל. שנהיה קופים בג'ונגל, עדיף. אז אין היום בממשלה אחד צדיק אחד בסדום, אין. עוד בעבר היו, ישבו שם כמה רבנים, אנשים חשובים. היום אין. זה בדיוק הנבואה של הזוהר. ישלטו בארץ, צאצאי הערב רב. ושהמשיח יבוא, הם יצאו להילחם בו. כי הם יגידו, מה? החרדים צדקו? לא יכול להיות. לא יכול להיות, מה? הרי אנחנו הסתכלנו על החרדים כי, איך אומרים, זן נחות, בחיים בימי הביניים, פרימיטיביים, מה זה הסקנים האלה מעילים ככה, כובעים מוזרים? זה לא, זה איך אומרים, אני אלרגי אל אלה. פתאום אלה צדקו? באמת יש כזה דבר משיח, הם יצאו מדעתם. הם יצאו בטנקים וברובים נגדו. כי הם חושבים שמשיח זה סתם איזה רב רגיל. הם לא מבינים שמשיח כבר קיבל כוחות אלוקיים, הוא בהבל פיו שורף אותם. ככה כתוב הזוהר. בהבל פיו. מה זה הבל פיו? הוא יגיד כמה דברי תורה, ומיד הם נשרפים. ככה יהיה בימות משיח. אבל עד שזה יהיה, בינתיים אנחנו סובלים. זה תהליך של חבלי משיח, גוג ומגוג, כל מה שיקרה בעולם, בינתיים אנחנו סובלים. אבל צריכים לדעת דבר אחד מאוד מעניין. כתוב ככה. אמרתי את זה אתמול בדרשה, בשבת לא יכולנו להקליט. אמרתי, בימות משיח לא כולם נגאלים. אנחנו אומרים בתפילה, ובא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב. רק מי שישוב בתשובה שלמה, שנאמר, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. לא רק נשק מזוזה, אלא להגיד, אני מסורתי. ושמעת בקולו. ושב השם אלוקיך וריחמך וכולי. זאת אומרת, אם מי ששב, אז השם גם כן ישוב מהתוכנית להשמיד אותו וירחם עליו. ואיפה זה כתוב? אנחנו אומרים בתפילה, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו. לא החזיק לעד לפה, כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו ותשליכם במצולות ים. מה הפסוק הזה? מה זה זה? זה כנגד יד מידות, כנגד שאנחנו אומרים השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. זה 13 מידות הרחמים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תאמרו לפניי את ה-13 מידות האלו, וזה מעורר עליכם רחמים גדולים. מה אני רחום, אף אתה רחום. מה אני חנון, אף אתה חנון. ככה הגמרא מתארת. עכשיו, מה זה מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע? אומרת הגמרא, הגמרא אומרת ככה, במסכת ראש השנה, הגמרא אומרת ככה, תשמעו טוב. אמר רבא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. התחלתי לומר, שאלו את הגאון מווילנה, לפני 250 שנה, מה תכלית החיים? הגאון מווילנה ענה מילה אחת, שתי מילים, מה? תיקון המידות, זה כל האדם. כמה זה? 1, 2, 3, 4, 5 מילים. באמת זה 2 מילים. תיקון המידות, זהו. תיקון המידות, זה כל האדם. רק בשביל זה באת לעולם. מה אם ללמוד תורה? מה אם להניח תפילין? מה אם לתת צדקה? מה אם כל מיני דברים? בטח. הכל זה רק אמצעי. להביא אותך לתיקון, התיקון המושלם. מה התיקון המושלם? באת לעולם גאוותן, נפטרת ענב. באת לעולם כעסן, נפטרת רגוע. באת לעולם קפדן, מקפיד, כועס על כל דבר, ירדת מהעולם, ותרן, מעביר, דן לכף זכות, מוותר, לא מקפיד, לא תובע אנשים, לא מקלל, לא מתעצבן, לא מדבר לשון הרע, לא נורא, מחלתי. זה לא דברים פשוטים. מי שכעסן יודע כמה קשה לעצור את עצמך בזמן הקריזה. כן? אפילו כבר עשיתי עם אנשים הסכמים שכל פעם שהוא יכעס הוא ישים, נגיד כך וכך דולרים בקופה, לא עוזר. אז מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, אמרת לי כל פעם שאני כועס לשים $5 בקופה, הנה אני שם 20. ובשביל 4 פעמים שאני יכעס בשעה הקרובה. הוא כבר מכיר את עצמו. הנה, כבר 20 אני שם. כן? לכל דבר יש מחיר. הנקודה היא, מי שקמצן יודע כמה כואב לו לשים יורו אחד בקופה. מי שקמצן. מי שלא קמצן גם ישים 100 לא כואב לו. אבל מי שבא לעולם קמצן יודע כמה הוא סובל בחיי הנישואים שלו מכל דבר קטן שאשתו קונה. כל הזמן בודק את החשבונות, בחזה, בקרדיט קאר, מה היא עשתה, מה היא קנתה, אפשר היה לקנות את זה יותר זול. אין לו חיים. כמה הוא סובל, המסכן הזה. והכל על שטויות, כי בסופו של דבר כשבח הוא נותן לאדם מה שהוא צריך. סתם הוא, סתם שטויות, רב איתה על $50, $20, העוזרת הייתה עוד שעתיים, יותר מדי עצלנית. סתם שטויות הכל. בסופו של דבר להפך, כשבח הוא גאה באחד כזה. שעוזר לאשתו, מקל עליה, גם ככה קשה היום בדור הזה לגדל ילדים, הרבה יותר מפעם. פעם הילדים כבר בגיל 12 כבר היו עצמאים מוכנים לחתונה. היא יודעת כבר לבשל, להכל, להביא מים מהבאר, לטפל בכבשים, בתרנגולים, להפות חלות. ככה זה אצל החסידים. עלינו אין שכנים בחסידים במונצי. ילדה בת 11 שנדי. הכל הייתה מכינה לשבת. כל הגפילטה פיש, העופות, החלות, הכל. בת 11, עוד מטפלת בילדים, האמא הולכת לקניות והיא מריצה את כל הבית. בת 11. ילדה אמריקאית בת 11 קוראת סיפורי קופיקו. מה היא יודעת? מה היא יודעת ילדה בת 11? עזבו ילדה, ילד. ילד היום בן 11. מה הוא יודע? שני משניות? חוץ ממשחקי מחשב היום וכל מיני דברים כאלה. מה הילדים יודעים היום? מה הם יודעים? פעם ילד, בזמן המלך חזקיהו, ילדים בני 6 ידעו את כל התורה כבר. נתתי לכם דוגמה, הגאון מווילנה היה לפני 10 דורות. הרמח"ל. אם הרמח"ל כבר בגיל 18 התגלה לו מלאך, מגיד, אז באיזה גיל הוא כבר היה גאון? לא בגיל 17 וחצי. אי אפשר בחצי שנה לגמור את כל התורה. סימן שכבר בגיל 6 הוא היה כוכב, לא? נכון או לא? מה הילדים של היום בגיל 6? תראו לי אחד, אני עוד מחפש את הילד הזה, שבגיל 6 יכול לשלוט דפים, גמרא, משנה, כלום. הוא רק לומד עכשיו א' ב' של חומש. אמנם העולם הוא אחר, מבינים, העולם הוא אחר, השתנה העולם, גם המוחות השתנו. אנשים אין להם את המוחות שהיה להם פעם. אבל בכל זאת, מה רואים? שהמציאות השתנתה מאוד בעולם. אז אומר ככה, הגמרא אומרת, אמר רבא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. מה זה מעביר על מידותיו? פגעו בך, לא הולך להתנקם. גנבו לך, אני מוחל. אשתך לא עשתה את רצונך, לא נורא. דיה שמגדלת את בניי. יש הרבה דוגמאות בגמרא שהיו לך חלק מהרבנים נשים רעות. והתלמידים היו אומרים, כבוד הרב, עד מתי תסבול מהאישה המרשעת הזאת? ומה הם היו עונים? היא אמא טובה. מגדלת את הילדים, מספיק לי. לא צריך אישה טובה. בעיקר שמגדלת את בניי. וגם, אם כבר נפלה לך אישה רעה, אין דבר יותר טוב מזה. למה? כי כתוב שאישה רעה מצילה את האדם מגיהנום. מי שיהיה דקה בגיהנום, יגיד לקדוש ברוך הוא, אני עושה איתך הסכם. תוציא אותי עכשיו מפה, תביא לי אישה רעה 7,000 שנה. אני מוכן. 7,000 שנה, אישה רעה. וזה אותי, תירק עליי. כל מה שאני אומר לה להכין, תכין הפוך. העיקר לא להיות כאן דקה אחת. אם היו אומרים לגרמנים או לפולנים, היהודים, שהכניסו אותם בתאי גזים, בגטאות, והיה להם נגיד אישה טובה, צדיקה, היו אומרים להם, נעשה איתכם הסכם, נוציא אתכם מפה מאושוויץ, ניתן לכם חופשיות, בתנאי שתתחתנו עם האישה היהודיה הכי רעה בעולם. יש מישהו שהיה מסרב לעסקה הזאת? כולם היו רצים, בטח, בטח, תביא אותה. והיו מטפלים בה בכפפות של משי. למה? היא הכרטיס שלי לחיי העולם הבא. אבל אנשים לא מבינים תורה. אז כל הזמן ביזיונות, כללות, אלימות, משטרה, בושות. זה מה שקורה היום בעולם. אז אומר, אמר רבא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, שנאמר, נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? שואלת הגמרא, נושא זה כאילו מחזיק על עצמו, סובל את זה, מוכל. מה זה נושא עוון? למי נושא עוון? שואלת הגמרא, למי הקדוש ברוך הוא מוכל על העוונות? מה פירוש עוון? לא חטא. יש חטאתי, יש אביתי, יש פשעתי. אתמול אמרנו בדרשה של שבת, חטאתי זה בשוגג, אביתי זה במזיד, פשעתי זה במזיד על מנת להכיס. ודווקא, כן? אז מה זה? אז עכשיו הוא אומר ככה, למי נושא עוון? זאת אומרת, למי הקדוש ברוך הוא מוכן למחול על העבירות שעשה במזיד? לא בשוגג, במזיד, בכוונה. זה הרבה יותר קשה למחול. למי? למי שעובר על פשע. למי שמעביר לאנשים. למה? הקדוש ברוך הוא, כל דרכיו זה מידה כנגד מידה. הרבה פעמים באים אליי שניים שרבים, אחרי שאחד הולך, אני אומר לשני, שמע, אתה רוצה עצה ממני? תוותר לו, מסכן, רחם עליו, אתה צודק, כל מה שאתה טוען, אתה צודק. כדאי לך לוותר לו. למה? מה פתאום? אבא שלו ככה. מה פתאום? מה זה? הוא גנב, הוא ככה. אני אומר, נכון, הכל אתה צודק, אבל יש רק בעיה אחת, כדאי לך למחול לו. לא בשבילו, בשבילך. עוד חודש יום כיפור, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא ימחל לך על העבירות שלך? יש לך הרי מכאן ועד הונולולו, תיקייה מלאה בעבירות. אז מתי הקדוש ברוך הוא ימחל לך? כשהוא יראה שאתה מוחל לאחרים. תשמע, תראה, זה בחור, מוחל לאחרים. אז הוא מוחל, אני מוחל. הוא קפדן, כל דבר דקדקן, אני דקדקן איתו. הוא קמצן, אני קמצן איתו. הוא נדיב, אני נדיב איתו. לעולם אין אדם, לעולם אין אדם מעני מן הצדקה. פירוש, לעולם לא יהיה מקרה שיהודי נתן צדקה וזה ירד לו מהכיס. אף פעם אדם לא ירד באגורה אחת מההון האישי שלו שאמור לעשות בחייו ממה שנתן צדקות. אין כזה דבר. כל צדקה שנתת תחזור אליך בכל דרך שהיא. בדרכים שלא חלמת עליהם. פתאום איזו ירושה שלא חשבת, פתאום איזה ככה, פתאום איזה ככה. יש איזה חסיד במונסי, בור ועם הארץ בענייני עסקים. לא מבין כלום, מה הוא יודע? הוא הולך למקווה, נכנס לכולל, התחתן, חסיד. הוא לא מבין כלום, היה לו קצת מתנות מהחתונה, אז הוא לא ידע מה לעשות. אז עכשיו מה, הקדוש ברוך הוא יודע שיש כאלה תמימים שהם לא מבינים בעולם הזה. לא יודע, הוא לא יודע אנגלית, חוץ מיידיש הוא לא יודע כלום, הוא לא הולך לאף משרד, לא הולך כלום. מה שכבר צריך לטפל זה האישה שלא הולכת. הוא רק יודע מקווה, תורה, זהו זה, זה מה שהוא יודע, הוא לא יודע כלום על העולם. מה הוא יעשה, איך הוא יתפרנס? מה שנותנים לו בכל זה לא מספיק גדל ילדים ולשלם שכר דירה. אז היה לו קצת מתנות מהחתונה, בא איזה סוכן נדלן, real estate broker, תעבוד עליו, בא לרמות אותו. אמר לו, יש אדמות באפסטייט ניו יורק, בהרים. אומר לו, אני יכול להביא לך אדמות אייקרים שלמים, בגודל של מגרשי כדורגל, מקום ענקי, המון המון דונמים שם. במחיר אפסי של 25 אלף דולר. אומר לו, תראה פה מונסי, אדמה אחת של בית אחת, חצי מיליון דולר. רק האדמה. אני מביא לך עכשיו משהו כמו 50 אדמות כאלה ב-25 אלף דולר. עכשיו החסיד הזה, אמרתי לכם, הוא לא מבין בנדלן. הוא עשה חשבון פשוט. איך יכול להיות כזה דבר? מה, במונסי אדמה קטנה, חצי מיליון, שם פי 100 יותר גדול, 25 אלף? זאת אומרת, זה בחינם. הוא אומר לו, יום אחד זה יהיה שווה הרבה, תהיה מיליונר. אז הוא, המסכן הזה, לא מבין כלום. אבל הוא בסדר. הלך, חתב, נתן לו את הכסף של החתונה. אז כולם צחקו עליו, החברים שלו, אלה שקצת מבינים, אמרו לו, מה אתה מטומטם? למה לא התייעצת? למה לא שאלת? היית שואל את הרב, הרב מבין עניין. אז הוא אמר, טוב, איך אומרים, הכל רצון השם. כל מן דאביד רחמנא לטב אביד. כל מה שיש ברוך הוא עושה, עושה לטובה. יום אחד. עכשיו, מה העניין? למה זה זול? כי הכל שם עצים ענקים וסלעים, ובשביל להכין את זה, לבנות על זה, צריך להשקיע שם מיליוני דולרים. קודם כל צריך לנקות את כל העצים, ולהביא מסעיות שיקחו את זה משם, ואחר כך לעקור משם את הסלעים, ואחר כך ליישר את האדמה, ואחר כך צריך לעשות תשתיות, צנרת, חשמל, מיליונים צריך להשקיע, זה לא שווה כלום. זה כמו לקנות אדמה על הירח. שם את כספו על קרן הצבי, הוא לא ידע. לא מבין עכשיו להכשיר את האדמה, תשתית. יום אחד, לאט לאט כל הקמפים, יש קמפים גדולים, כל שנה קמפים של מאות או אלפי ילדים, והקמפ כבר היה גדל וגדל וגדל, והיו צריכים לקנות אדמות. והיו בדיוק הגיעו לאדמה שלו. התחילו לברר למי שייך את האדמה. אמרו, בורך השם, אית, יש לי מי לדבר. אמר, הפעם אני כבר לא אהבל, הייתי כבר פעם אחת. הפעם אני מביא איזה מומחה, הביא איזה חסיד קריש. אתם מכירים את החסידים שהם מבינים? אין עליהם בעולם. החסיד ההוא קרא אותם. הוציא לו מיליונים. כל האדמה הוציא לו מיליונים. בסוף באו לעבוד עליו. ובסוף יצא לו מזה שנהיה עשיר, נהיה גביר. נהיה גביר, עובדים לו בתור עכשיו בתרומות. מה רואים? ויש לו הרבה חברים, עזבו את הכולל, הלכו לעבוד, ברוקלין, מנהטן, זה לאט לאט ירדו גם בעירת שמיים. קשה לעבוד בעיר ולהישאר צדיק, מאוד קשה. אז אלה הלכו, עבדו, 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 זה ישב למד תורה, בסוף הרוויח פי מאה מהם. זה המציאות, זה רצון השם. אז אומרת הגמרא, תשמעו טוב, רבונה ברד רב יהושע חלש. רבונה, הבן של רב יהושע, התחיל להיות חולה ככה על סף מוות. על רב פאפה לישיו לבה. רב פאפה הלך לבקר אותו, מצוות ביקור חולים. הלך לבקר אותו. חזה, תחל לשלי אלמה, ראה שהוא כבר על סף מוות. גוסה, זהו, כבר אין לו תקנה. אמר להו, אמר לתלמידים שם, עבידו לזבדתה. תכינו לו תכריכים. עוד כמה שעות יהיה הלוויה שלו, תתכוננו. לבסוף התפח, חזר לחיים, התנפחה בו חזרה הנשמה. אבל כמיך סיף רב פאפה למחזר, רב פאפה שכבר גזר עליו שיכינו לו תכריכים, מאותו יום ברח שהוא לא יראה אותו, התבייש. כבר אמר תכינו לו תכריכים, בסוף הוא חזר לחיים, כבר לא היה נעים לו עכשיו לעמוד לידו, כן? אז הוא ברח, התחבא. אמרי לה, מה היא חזית? מה ראית? אומרים לו, מה ראית שם? אומר, הוא ראה שאומרים בשמיים, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? הוא גילה את החידוש הזה בגמרא, מפה המקור. למי שעובר על פשע. אבל למי? שימו למה הוא אמר. לשארית נחלתו. למי שישאר, לא כולם יישארו. זה הבעיה. לא כמו שיש כאלה מנסים לבלבל את הציבור, אומרים להם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כולכם צדיקים וכל הדברים האלו, אין לזה שום מקור. כי המשנה, אמרתי לכם כבר, המשנה יש לה שני חצאים. כל ישראל יש לכם חלק לעולם הבא, נכון, כל אחד נולד עם כרטיס. אבל המשנה ממשיכה, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. מספיק שיהודי אומר, לדעתי, את הפסוק הזה משה רבנו המציא, הוסיף לתורה. זה לא השם אמר לו, לא יכול להיות. זה אמר מבית העולם הבא שלו. אין חוכמות פה, אין פה פשרות. אדם יכול להפסיד את העולם הבא שלו אחרי 70 שנה שהיה דתי במשפט אחד. למשל, אדם לפני שמת, אומר חבל שהייתי חרדי. הייתי חילוני, לפחות היה יוצא לי כך וכך וכך. ואמר, נפסיד את כל העולם הבא. כל המצוות שלו הפסיד, במשפט אחד. אדם יש לו 1,000 פרות באחו, 1,000 פרות, כל פרה שווה $10,000. 1,000 פרות. אומר הפרה הזאת, נגיד שכולם בצבע חום כזה דומות, אומר הפרה הזאת, הקדש לבית המקדש. אני מקדיש אותה לבית המקדש, יקחו אותה לבית המקדש, והוא הסתובב, דיבר עם מישהו, והפרות התחילו לרוץ והתערבבו. כל ה-1,000, הוא לא יכול ליהנות מהם. אדם אמר, אמר לאישה, הרי את מקודשת לי, אף בן אדם בעולם הסכימה, אף בן אדם בעולם לא יכול לשים אצבע עליה, לעולם. אמר לה, הרי את מקודשת לי, אמרה בסדר, לקחה את המטבע, נתן לה מטבע, 0.25 יורו. אמרה בסדר, מסכימה. לקחה, והוא נסע עכשיו, הלך להתחבות באיזה מדינה. בזימבבו, לא יודע איפה הוא מתחבא שם, בג'ונגלים. 30-50 שנה מחפשים אותו, לא מוצאים אותו, האישה הזאת גמרה, לא יכולה להתחתן בחיים. מה? תראו מה זה, כוח של מילה. כוח של מילה. משנה את כל המציאות של העולם. מילה אחת, בן אדם אומר, כל ההיסטוריה משתנה. מילה אחת. מה זה כוח של לשון הקודש, שאדם אומר מילה. אז מה קורה פה? אומרת הגמרא, אמר רב אחא בר חנינא, אליה וקוצבה. יש ביטוי בעברית, לא מבטאים את זה כל כך נכון, הם אומרים אליה וקוצבה. אליה זה חלק בקיבה של הבהמה, שם השמן כזה דשן. אז זה דבר חשוב מאוד, אבל אם יש בקוץ, זה הורס את הכל. קוץ קטן אחד, הרס את הכל. אז זה ביטוי כזה, כאילו, איך אומרים, קנית עכשיו ציור של פיקאסו, מיליון דולר שווה, אבל יש בו חור. איזה ילד לקח מסמר, עשה בו חור. לא שווה כלום כבר. ירד כל הערך שלו, חור קטן. אני פעם הלכתי לקנות תמונות, תמונות יפות לסלון, באיזה גלריה של חרדים בבורו פארק בברוקלין. תמונות מאוד יפות. אני רואה $1,000, 800, אמרתי, יקר, תמונות יקרות. אבל כאלה יפות, כל מיני ציורים של רבנים ומשהו ממש, תמונות שמן. אז המוכר אומר לי, נו, הייתי באמת רוצה לקנות איזה 4-5 תמונות, אבל מחירים יותר מדי יקרים. אז הוא ראה שאני כבר בדרך החוצה, אומר לי, בוא, בוא. אמר לי, הנה, זה בשבילך $180, במקום 800. זה בשבילך 120, זה בשבילך. כל הארבע תמונות במחיר של אחד. אמרתי לו, מה? אומר לי, הנה, אתה רואה? מראה לי במסגרת כילוף בגודל של מילימטר. כילוף קטן בצבע. טיפה כילוף. אומר לי, זה דפקט. יש בזה דפקט. אמרתי, דפקט? מי יראה את הדפקט הזה? זה בכלל למעלה. תביא, תביא. לקח טיטוש, עשיתי ככה. אף אחד לא יכול לראות את זה ממילימטר. ככה זה העולם הזה. דפקט אחד קטן, הכל הלך. הגמרא אומרת ככה. ויעבור השם על פניו ויקרא. שימו לב טוב. מלמד, אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. אם זה לא היה כתוב, לא היה רשות אפילו לדמיין להגיד כזה דבר. זה חס וחלילה היה נשמע ככפירה, לקדוש ברוך הוא אין דמות, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף וכו', כן? אומר רבי יוחנן, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. והראה לו למשה סדר תפילה. דרך אגב, זה ראיה לחסידים ולאשכנזים, שהשליח ציבור אפילו במנחה הם מתעטפים בתלית. הוא בא לזה ספרדים רק בשחרית, כולם כבר עם תלית. אבל האשכנזים, שמתי לב, בכל מקום, השליח ציבור, אפילו לפעמים ראיתי בערבית, גם התימנים בערבית שמים תלית. מה הוא שם תלית? שעת לילה. שליח ציבור זה שונה, התעטף בתלית. הנה זה גמרא מפורשת. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. מה שמשליח ציבור צריך להיות עטוף בתלית, כן? אומר, והראה לו למשה סדר תפילה. לימד את משה רבנו את סודות התפילה. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים לפניי, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני אמחול להם אבונותיהם. השם, השם, אני הוא קודם שיחטא האדם. מה זה פעמיים השם, השם, שאנחנו אומרים? ככה, השם, השם, אל רחום וחנון. מה זה? למה צריך להגיד פעמיים? השם אחד, קודם שיחטא האדם. השם, אני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. אל רחום וחנון, אל חפיים רב חסד ואמת. אמר רב יהודה, ברית קרותה ל-13 מידות שאינם חוזרות ריקם. שנאמר, הנה אנוכי קוראת ברית. מה רואים כאן? שהרבה מזלזלים בזה. ישר, צ'יק צ'אק, לפעמים השליח ציבור, אתה עוד לא מספיק לגמור את התחנון. אמר בן השם, חטאנו, אבינו, פשענו, זה כבר, נגמר. אז זה, תודה רבה, הוידוי. זה דבר מאוד מעניין, כי באמת הוידוי והתחנון זה לא חובה בתפילה. ככה הרב חיים קניאבסקי ענה למישהו לפני כמה חודשים. שאל אותו על הוידוי וזה, מדלג, לא, אמר לו, זה לא חיוב. אבל זה החלק הכי חשוב בתפילה, זה מה שמעניין, זה לא חיוב. אבל אין לך דבר יותר חשוב מזה בתפילה. כי הרמב״ם אומר שאדם חוזר בתשובה מדרכי השב בתשובה להיות תמיד צועק לפני השם ומתוודע על עוונותיו. כל המרבה להתוודע הרי זה משובח. כמה שאדם עושה יותר וידועים, יותר טוב. יותר עוזר לו לחזור בתשובה. וגם היה גמידות הזה שאומרים השם, השם אל רחום וחנון. אנחנו הספרדים אומרים את זה גם במנחה. אומרים תחנון במנחה. האשכנזים והחסידים רובם לא עושים. חוץ ראיתי חסידי ניו סקוור במונסי, שם ליד מונסי, עושים במנחה גם כן. היה גמידות. זה עניין של מנהגים. אבל צריכים לדעת שהוידוי והתחנון זה דברים חשובים מאוד. וזה עוזר לאדם לחזור בתשובה. אז מה זה איליה וקוץ בה? לשארית נחלתו. זה לא כל עם ישראל, אלא זה רק אלה שישארו, לצערנו הרב. נחזור לעניין שלנו. הגאון מבילנה אמר שתיקון המידות זה כל האדם. עכשיו, אני שואל אתכם שאלה. אדם שהוא קמצן, הוא רוצה לתקן את המידות, הוא רוצה להתחיל להיות נדיב. איך קמצן יכול להיות להפך לנדיב? מי יודע? איך? הרי הוא פוחד, הוא פוחד ללכת לשירותים שלא יצטרך לאכול שום. לרוב שהוא מתקמצן על הזה. אז איך עכשיו הוא יהיה פתאום נדיב אחד כזה? אתם יודעים שכל הבעיות במידות זה הכל מחלות נפש. אם באים לאדם, אומרים לו, אנחנו רוצים בשביל אחותך את הבחור הזה לשידור. ונגיד שהבחור הזה יש לו איזו היסטוריה של מחלות נפש. הלך לפסיכיאטרים, נתן לו כדורים, יש לו כל מיני בעיות נפשיות. יש המון כאלה בעולם לצערנו, בדור הזה זה מגפה נוראית. כמעט על כל 10 אנשים יש כמה חולי נפש היום. זה בעיה. יש כל מיני מחלות נפש, סכיזופרניה, בייפולר, דיכאונות, דיכאוניים, ניסיונות התאבדות, כל מיני דברים. אז זה מאוד מסוכן היום גם בשידוכים, הרבה פעמים רואים אדם נורמלי, אבל לא יודעים שיש לו התקפות. וזה בא פתאום אחרי חודשיים, אחרי החתונה, אחר כך הוא כביכול מבריא, וזה עוד פעם בא. מאוד מאוד מסוכן העניין הזה, כי קשה, אם אתה לא שואל טוב 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 ומברר וחוקר, אתה לא יכול לראות עליו, הוא נראה רגיל לחלוטין, עד שהוא מקבל את ההתקפות שלו. אז עכשיו, כולנו מבינים, טוב, זה חולה נפש, אני לא רוצה שאחותי תתחתן איתו. אבל בעצם כולנו חולי נפש, כולנו, רק מה, יש כאלה יותר, יש כאלה פחות. למשל, אדם שמחפש תשומת לב כל הזמן, כל מקום שהוא בא עושה רעש, צלצולים, שיראו אותו, כל הזמן דואג איך הכי הרבה אני אתלבש, ויעשה רעש, מביא את המכונית שלו, שיראו אותו, מה האדם כזה אם הוא לא חולי נפש? יש לו מחסור, אין לו ביטחון, חסר ביטחון, הוא כל הזמן רוצה לחפות על הבעיה הנפשית שיש לו, על ידי פעולות חיצוניות. אדם שהוא כעסן, יש לך חולה נפש יותר מזה, איזה אחד אמר לי, אל תגזיל, אני רק עצבני שמעצבנים אותי. אמרתי לו, טיפש מטופש, אתה מכיר אדם שהוא עצבני שלא מעצבנים אותו? מה, סתם הולך ברחוב, פתאום זורק איזה משהו שעובר את חלון של אוטו? מה, זה בכלל, צריך לתקור אותו בבית סוהר, אחד כזה. הוא אומר, לא, אני רק עצבני שמעצבנים אותי. כולם עצבנים שמעצבנים אותם. לי היה דוד, שהיינו ילדים, היינו לוקחים את הקוביות האלה של השש בש, זורקים את זה, רק הוא היה שומע את זה, היה משתגע. ספיק! היה משתולל. אנחנו ילדים, לא הבנו מה יש לו זה. תמוק על השטיח. היה משגע אותו הרעש. יש לך יותר מסכן מזה. אין לו מנוחת הנפש. אז כעסן, אין לו חיים.
זה אין בעיה של
השש-בש. יש בעיות קצת יותר חמורות.
אתה מכיר, אה?
מה קרה? למה זה? ממתי זה מערב?
יואו, 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 איזה צרה. ערב טוב לכולם. כפרת עוונות, מה נעשה?
זה מה שחשוב. אבל זה הקליט, זה הקליט
אצל המצלמה. לא הקליט.
זה ראה את זה הקליט.
לא, זה מערב והרבה זמן.
לא, אם זה מערב זה לא מקליט. טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו שמחים להמשיך את השבתון והקהילה. כאן באנטוורפן, בבלגיה, ודיברנו עכשיו, כמובן שכמעט שעה דיברנו דברים יפים והמצלמה לא הסכימה להסריט. גם זה חשבונות שמיים. אתה לא יכול לדעת, אולי מילה אחת בזה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהציבור ישמע. אתה לא יכול לדעת. או אולי הקדוש ברוך הוא כועס שאחרים לא באו, אומר לא יראו את זה, אלה ששמחו על הווידאו. שמעתי אחד כזה אומר, הוא מקליט. אמרו לזה מישהו תבוא, הוא אמר, לא משנה, הוא מקליט, זה יהיה באינטרנט. אכל אותה. אולי רק בגללו זה קרה. אי אפשר לדעת. טוב. אמרנו ששאלו את הגאון מווילנה על תיקון המידות. הוא אמר, תיקון המידות זה תכלית החיים. ובאמת רואים שזה הדבר הכי קשה. אדם יכול ללמוד, אדם יכול להיות צדיק, יכול להיות באמת, אבל במידות קשה מאוד להשתנות. שאלו פעם את הרב משה פיינשטיין, אחד שהייתי מתפלל איתו במניין, אלכס קראו לו, הוא היה תלמיד של הרב משה פיינשטיין. פעם אחת, הרב משה פיינשטיין היה ראש אגודת ישראל באמריקה. אז כל שנה, לפני ראש השנה, היו כותבים הרבה הרבה כרטיסי ברכה לכל התורמים, לכל הנדבנים וכו'. לא היה כמו היום אימיילים, אתה כותב אימייל אחד, שולח לכולם, נגמר. היו כותבים את זה ביד. אז הוא כל פעם היום מביא שני בחורים מהישיבה. משמונה עד עשר הם היו כותבים יחד עם אשתו כרטיסי ברכה. הוא היה לו מת כרגיל. הוא היה לו מנהג בשעה עשר, הוא היה מלובש פיג'אמה, בדיוק בעשר היה נכנס לישון. היה קם מוקדם בבוקר, עשר היה שעת שינה שלו. אז פעם אחת, אלכס הזה סיפר לי שהוא היה עם עוד בחור, והיו כותבים כרטיסי ברכה, הוא הלך לישון בעשר, ופתאום ב-11 ומשהו הוא פתאום קם, אחרי שהוא כבר נרדם, והוא יצא החוצה ככה עם הפיג'אמה, ואמר לו, אלכס, אלכס, תמחל לי, forgive me, צלח לי. אז אלכס הזה אמר, אולי הוא חלה משהו, וזה, וואו, נבעל. אומר לו, מה קרה, כבוד הרב? אומר לו, תמחל, תמחל לי, בבקשה, תמחל לי. אומר לו, בסדר, אני מוחה לך, אבל על מה? אומר לו, איזה כפוי טובה אני. אתם עושים את העבודה שלי, הלכתי לישון בלי להגיד לך תודה ולילה טוב. באמצע השינה הוא התעורר, מתוך התת מודע שלו, יצא, אז הוא שאל אותו, אלכס, איך אתה כזה בן אדם מושלם? אומר לו, איך, הוא תלמיד שלו שנים, איך אתה כזה, אף פעם לא נראה אותך בחיים, עושה איזה עבירה, או כועס, או משהו ככה ש... איך? מה, נולדת ככה? הוא אמר לו, והוא היה ענב מאוד, מאוד ענב, אמר לו, לא, עבדתי על זה קשה מאוד. לא נולדתי ככה. עבדתי על זה קשה מאוד. הוא הבין שתכלית החיים זה תיקון המידות. ככה היה הרב בן ציון אבא שאול. כל תפקיד של כבוד, כל מיני נהגים, תפקידים, מינויים שהציעו לו, מהכל הוא ברח. רצה להישאר אדם פשוט, אפילו ישיבה הוא לא הקים לעצמו. היה לו כל כך הרבה תלמידים בכל העולם, ומחלקם עשירי תבל. כל מה שצריך להגיד, אני רוצה לפתוח ישיבה, היו פותחים לו 10 ישיבות. חסר? גאון עולם, מקובל הכי גדול בעולם. אחד מצדיקי עולם וסובל בייסורים, משותק, נכה. מי לא היה רץ לעזור לו? הוא לא רצה. בסוף הבן שלו יש לו ישיבה גדולה בירושלים, הרב אליהו אבא שאול. אבל הוא היה נשאר ככה, היה עולה לאוטובוס. התחננו אליו להסיע אותו, נהג צמוד. לאן שירצה? לא רצה, היה עולה לאוטובוס. הנהג זרק לו מגבת. סלח לי, נקה את השמשה, תאמיר אותה, מראה. נקה לי את המראה, אתם יודעים, את האוטובוסים יש להם מראות גדולות באוטו. תנקה לי בבקשה את המראה. אז הוא ניקה. האיש הכי חשוב בעולם ניקה. ואנשים באוטובוס התחילו לצעוק על הנהג, מה אתה עושה? זה גדול הדור. אז הנהג אמר, איך אני אמור לדעת שזה גדול הדור? לא מסתובב עם גלימות, עם שמשים, נוסע באוטובוס. איזה גדול דור נוסע באוטובוס היום? היום כל רב יש לו 300 מיליון דולר ו-500 משרתים. מה עכשיו זה עולה לאוטובוס, ככה הולך ככה וצולע. הוא לא הבין. איך זה יכול להיות? הנהג לא הבין. ככה היה הרב וולבי. על אישור, יש ספר חשוב מאוד, הרב וולבי. היה עולה לאוטובוס, התחננו אליו. כך מכוניות, כך זה, שום דבר. הוא לא רצה. למה? הם ידעו, העולם הזה זה עבודת המידות. ככה הרב שטיינמן. הרב שטיינמן עברו לו בידיים הרבה 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 מיליונים של דולרים, של נדבנים. הרבה הרבה. מי שרוצה ללמוד מוסר על החיים, שיכנס אצלו הביתה, יראה איך הוא חי. לא צריך לדבר יותר. אדם שעברו לו עשרות מיליוני דולרים עד היום בידיים, הוא חי במקום שאם היית מביא אומלס מהרחוב, אומר לו, הנה, ניתן לך את המקום הזה בחינם, היה אומר, עדיף לי לגור איפה שאני גר, לישון על הספסל. למה? העולם הזה לא מעניין אותו בכלל.
אם 10 דקות איתו שווה 100,000 דולר, אנשים שרו 100,000 דולר בשביל 10 דקות.
לא, יותר מזה, יש אחד במונצי שאמר לו, כל לילה שתישן אצלי בבית, מובטח לך 300,000 דולר צ'ק. שומעים? מישהו אחר היה עובר לגור שם. אז כשהוא כבר בא לשם כמה פעמים, הוא לקח את הכסף, הוא הביא את הכסף. שומעים? בן 100, יהודי בן 100.
הגרוזינים שומרים אותו, אני יודע, יש לי חברים ששומרים אותו, כי כשהוא נוסע לאומן וזה...
הוא לא נוסע לאומן.
הוא נסע כל שנה.
אף פעם הוא לא נסע לאומן. מבטיח לך, תבדוק טוב, תראה. לא אותו אחד, תשמעו טוב. בא איזה אחד, אבא אחד, לרב שטיידמן, באחד בלילה עם הבן שלו. דופקים בדלת, בום, 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 אדם בן 100, תן לו לישון. הרבנית פתחה אז את הדלת, אומרת, מה קרה? אומר, מקרה חירום. איפה הרב? אומר, טוב, אני הולך להעיר אותו, לקרוא לו. אז היא הלכה, אומר, אוקיי, כנסו. אז הם נכנסו, 5 דקות היו בפנים, נכנסו בלחץ, יצאו מחייכים, אמרו תודה רבה, לילה טוב. אז היא הלכה לשאול אותו, מה היה פה? מה קרה? בדרך כלל שזה מקרה חירום, זה נמשך הרבה זמן, ואנשים בוכים ועצבנים וזה, ויצאו ככה מחייכים, זה מקרה חירום. אז הוא אמר לה, הרב הזה רוצה לרוץ לפוליטיקה, רוצה להיות איזה עסקן. אז הוא שאל אותי אם לרוץ. אמרתי לו, אף אחד לא יצביע בשבילך חוץ מהבן שלך, אל תרוץ. אז היא אומרת, אשתו, אז למה הוא כל כך שמח עליך? הוא אומר, צריך לצאת אבל וחפוי ראש. מה הוא יוצא שמח? הוא כבר תכנן להיות בפוליטיקה, אומר לו הרב שטיינמן, אף אחד לא יצביע בשבילך. אז הרב שטיינמן אמר לה, הוא שמח שאמרתי לו שהבן שלו יצביע בשבילו. הוא לא האמין שגם זה יהיה. אז אמרנו, אנחנו אומרים בתפילה, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא, ישוב רחמנו, יכבוש עוונותינו ותשליך במצולות ים. אז עכשיו אמרנו שהגמרא אמרה, למי הקדוש ברוך הוא נושא עוון? למי שעובר על פשע. ומתי? למי? לשארית נחלתו, לא לכולם. וזה מה שהגמרא אומרת, זה מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, בלשון הנביא, ובא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב. ומה עוד כתוב? שארית ישראל לא יעשו עוולה, לא יכזבו וכולי, יש פסוק שלם. מי שארית ישראל, אלה שישארו. הזוהר אומר, כמו שהייתה גאולת מצרים, רק 20% נגאלו, ככה בסוף גם יהיה. לא כולם יגאלו. שיבוא המשיח, חלק יראו אותו ב-CNN. לשתי דקות, ואז יהיה שלג. זהו. יגידו breaking news, חדשות מסעירות, רעידת אדמה בהר הזיתים בירושלים. כל הכתבים שם רצים. Yes, John, can. Something is happening here. מה, ההר הגדול נפקע לשניים. יש כאן איזה איש עם ככה, איזה גלימה, הוא הולך ככה. לא מאמין שיבוא עם החמור. אני חושב שזה רק משל. מה הוא יבוא על חמור? אם המשיח יבוא עם חמור, יזרקו עליו דברים היום. יגידו, אתה עושה לנו בושות. לך מהר, תביא לו את הרולס רויס. מה זה בא לנו על חמור, עושה בושות. תחשוב עכשיו. היום כל רבי ממוצע... ככה, בעל, מטוס פרטי, זה, ולא, פתאום בא משיח ככה עם חמור, ככה, וזה, יגידו, מה, זה, 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 זה לא משיח, זה, זה אחמד, זה, מה? בא לנו על חמור מהר. הבנתם מה? העולם הזה זה עולם של בלוף הרי. אם יבוא המשיח על חמור ויגיד למישהו, נגיד לאיזה רבי אחד, תגיד מהר לכל החסידים שלך לבוא ולעשות כאן הפגנות ולבוא, אז הרבי יגיד לו, ווס? מי אתה בכלל? באת לי עם חמור פה, תעמוד בתור. הוא קורא לשמש, תגיד לו שיחכה בזום. קוויטר, שירשום. זה מה שיהיה היום, מה? וואי, יעשו לו חשבון אם הוא יבוא ככה? אז הוא לא יבוא על חמור. מה המשל הזה שמשיח על חמור, כעני על חמור? כל מקום שכתוב בתורה, ויחבוש אברהם את חמורו, חמורו של משיח, הכוונה שמי שיזכה לראות משיח זה רק מי שכבש את תאוות החומר. מי שהתגבר על האהבה הזאת לעולם הבלוף, לעולם החומר, מכוניות, נשים, אוכל, טיולים, תכשיטים. מי שדבק בתורה וביראת שמיים והתגבר על כל השטויות האלה, הוא מזומן לימות משיח. ומי שעדיין אכפת לו באיזה טעם הסטייק, ואם זה לא טעים הוא קורא למלצר 7 פעמים, תחליף, תביא, חסר פלפל, אוף, צועק. ראיתם פעם במסעדות שאיזה עשיר מביאים לו משהו וזה לא טעים, איך הוא עושה הצגות וזה? ראיתם פעם עשיר שיש לו מקום בבית הכנסת במזרח, שורה ראשונה? בדרך כלל העשירים הם לא הראשונים בתפילה, בדרך כלל. אז הוא מגיע כבר לתפילה בברכת כהנים, כי כהן, הוא מגיע בברכת כהנים, אז הוא רואה איזה בחור יושב לו בכיסא. זה לא המשל שלי, זה הרב בן ציון אמר את זה בשיעור מוסר. אז הוא אומר, אז עכשיו העשיר, כל שבת זה חוזר על עצמו. כל שבת הוא מתעצבן, מה אתה יושב לי במקום חצוף? הוא מוציא אותו, והוא מסכן, לא ידע, הוא עורך, מעיף אותו אחורה, וכולם צוחקים על העשיר הזה, אבל הגאווה שלו, הוא לא יכול להפסיק. למרות שצוחקים עליו, שימו לב, הגאווה גורמת שאנשים יצחקו עליו, אבל הוא לא יכול להפסיק. למה? זה מחלת נפש. קשה מאוד להיגמל מזה. איך אדם יכול להפסיק להיות קמצן? איך אדם יכול להפסיק להיות כעסן? איך אדם יכול להפסיק להיות גאוותן? בואו נעבור דבר דבר. התרופה לקמצנות, יש כלל בתורה, ביהדות, ככה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. זה משפט כל כך חשוב, כל כך חשוב בחיים, המשפט הזה, שאנשים לא שמים אליו לב. המשפט הזה לימד אותך את כל הפסיכולוגיה בעולם במשפט אחד. כל מה שכתבו הפסיכולוגים, כל הפסיכופתים, כל מי שרק דיברו בענייני פסיכולוגיה, הכל הבל הבלים. ישאלו אותך מה זה הפסיכולוגיה בעולם הזה, תגיד משפט אחד. מהו? יש כלל בעולם, ככה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם. האדם יכול לתכנת את עצמו מחדש. איך? על ידי שיכריח את עצמו לעשות פעולות, אפילו אם הוא לא אוהב אותם. למשל, אומרים לו, תתחיל לנענע לולב. הוא אומר, מה אני נענע לולב? אני עשיר, לובש $10,000 חליפה, ככה יבוא עם הזה, יעשה, יראו אותי החבר'ה שלי מהבנק, מחזיק איזה אלים ככה וזה, יגידו, זה משוגע זה. מה, בטעות מישהו יצלם אותי, זה לא בשבילו עכשיו, הוא בא, הולך מסביב, ילד בן 12 הולך לידו ככה, או שנה, זה לא בשבילו. אבל כמה פעמים הוא יעשה, הוא כבר יתחיל לאהוב את זה, אל תדאגו. אחר כך הוא יקום לתפילה, הוא בא לתפילה. בהתחלה הוא סובל. אחרי כמה זמן הוא מתרגל ומתחיל לאהוב. כך אדם, תגיד לו איזה אוכל אתה שונא הכי הרבה. אם אתה שואל ספרדי, מה האוכל הכי שנוא עליך? מה תמיד תהיה התשובה? יפיל תפיש. לא יודע למה, זה התשובה בכל מקום בעולם. ואם אתה שואל אשכנזי, מה האוכל הכי אהוב עליך? גפיל תפיש. מה, עד גפיל תפיש? זה שבד לי גפיל תפיש, זה אי אפשר, זה יערק ולא יעבור. כשם שפרצופיהם שונים, הגמרא אומרת, כך דעותיהם שונות. השם עשה כל אדם עם פרצוף ייחודי. אפילו תאומים יש ביניהם קצת, זה אחד זה, יש לו קצת קוקו. למה? שיהיה ביניהם קצת הבדל. למה? כי אם שניהם יהיו בדיוק אותו דבר, כבר לא ידעו. חייב שיהיה קצת הבדל. למה? הקצת הבדל זה כבר מראה לך, יש להם דעות שונות. אחד מתחבר יותר לתורה, השני פחות. אחד יותר נדיב, השני פחות. למה זה? כי כל אדם הוא ייחודי לעצמו. ותדעו לכם, לא סתם אומרים, אדם הלך לעולמו כשהוא נפטר. הגמרא אומרת, מלמד שלכל צדיק וצדיק נותנים לו מדור לפי כבודו, לפי מעלתו. אז עכשיו, הגמרא אומרת, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. זאת אומרת, עכשיו תביא לספרדי הזה שאמר, לא רוצה לאכול גפילטה פיש, תגיד לו, אין מה לעשות, אתה בבית סוהר עכשיו, רק גפילטה פיש. רוצה או רוצה למות? יגיד, תביא גפילטה פיש, נו, מה אני אעשה? אז פעם הראשונה עושה ככה, אוכל, הוא אומר, ריבונו של עולם, איזה עונש, מה חטאתי? פעם שנייה, פעם שלישית, בסוף אחרי שנה, אתה רואה את המרוקאי הזה, כבר שכח מהחריף, אוכל גפיל, רק גפיל תפיש אוכל. אני מכיר כאלה שהתחתנו עם אשכנזיות, ואמרו, כן, בהתחלה סבלתי, היום אני לא יכול לחיות בלי זה. למה? כי טבע האדם לא משנה מה תאכיל אותו. אחרי שהוא יאכל ויכריח את עצמו, הוא מתרגל. אני למשל, שנאתי חצילים מאוד. לא יכולתי לסבול חצילים. למה? כשהייתי ילד, אמא שלי הייתה לוקחת את החצילים, שמה אותם על האש. אתם יודעים, חציל בגריל. אחר כך מוציאים מבפנים, זה היה נראה כמו חוטים כאלה, וזה, אמרתי, רק להסתכל על זה, לא הייתי יכול לסבול את זה. אז אחר כך הלכתי לצבא, והייתי באיזה יחידה ששם אתה לא יכול לעזוב את המקום. היינו בכוננות, מטוסי קרב, אי אפשר לעזוב את המקום. אתה יכול שעד לישון עם נעליים, עם בגדים, אתה כל הזמן, אתה מגן על המדינה. אם מטוס חודר למדינה, הגורל של המדינה בידיים שלי ועוד 5 חיילים. כל האזור הדרום, יש גם בצפון, יש במרכז. היינו ביחידת כוננות, אז אי אפשר ללכת למטבח. אז היינו צריכים לבשל לעצמנו את האוכל. רק היו מביאים לנו ארגזים, זורקים לנו. תבשל! מה היו מביאים? היו מביאים קופסאות לוף, אוכל לכלבים. לוף! ראיתם פעם הזה לוף? אם אתה רוצה להרוג בן אדם בדרך כשרה, תן לו שיפתח את הקופסא. אמרנו, פותח את הקופסא, הוא מתעלף על המקום. לוף! היה לוף! אחר כך היו מביאים הרבה חצילים. לא יודע, כנראה היה להם עסקה לצבא. היום מביאים חצילים. אז היה זה אחד חיפאי אופר אחד. כל היום מבשל לנו חצילים. חציל כזה, חציל כזה. אז כל, רק אוכלים חצילים, וכולם אוהבים חצילים, רק אני לא אין לי מה לאכול. לא סובל לוף, לא סובל חצילים. בסוף שלא היה לי ברירה, כבר לא היה ברירה, אז התחלתי קצת לאכול, וקצת וקצת. אז היום אין כזה דבר שאני עובר כמעט יום בלי חצילים. למה? אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. מה הראיה? תשמעו טוב. אדם קשה לו לבוא ללמוד תורה בהתחלה. הוא מגיע לשיעור גמרא אחרי 12 שעות שינה. 12 שעות שינה, אמרו לו, תישן טוב, מחר יש שיעור גמרא. הוא מגיע היום, יום ראשון לישיבה, 12 בצהריים. כבר ישן טוב. עדים של עשן יוצאים לו מהאוזניים. הוא מגיע לשיעור גמרא, רק מתחילים, בין 5-10 דקות, הוא נרדם. תעיר אותו, איציק, מה? מה קרה? המוח שלו לא קשה לו, הוא נרדם ישר. תבוא עוד שנה, תראה איך האיציק הזה מפלפל כבר, כבר גמרות, מביא ערימות של ספרים וכו'. למה? בהתחלה היה קשה, אחר כך יתרגל, ברגע שיתרגל לא יכול לחיות בלי זה. כל דבר בחיים ככה זה. אז איך מרגילים עכשיו קמצן להפסיק להיות קמצן? שימו לב, זו שיטה. אומרים לו, כל פעם בתפילה תכניס מטבע לקופה. מטבע, רק ווטר, רק רבע, זהו, כלום, מטבע תכניס. אחרי שבוע אומרים לו, אוקיי, עכשיו תכניס 2 מטבעות. אז כל פעם הוא מקריב קצת. במטבע הראשון נשרף לו הלב. במטבע השני גם, שלישי, לאט לאט הוא מתחיל להתרגל לכאב. עכשיו אתה אומר לו, תעבור לשני מטבעות. אז עכשיו עוד פעם יש את אותו כאב, לא יותר, רק קצת כאב. אז הוא מכניס 2 מטבעות, זה בדוק. שתיים. מכניס 2 מטבעות כל פעם, 2. אחרי שבוע, אתה אומר לו, תכניס 3. הוא מכניס 3, 4, ברוך השם הגיע לדולר. פעם איזה אחד בא לבית הכנסת, אומר לרב, כבוד הרב, אני חייב לאסוף כסף כאן דחוף, יש לי מנוף, 85,000 דולר, אני צריך לאסוף כסף. הרב אומר לו, תשמע, אני לא כל כך חושב שבקהילה שלי יצא לך חכיר. אומר, אין לי ברירה, אני חייב. אומר, בסדר, תאסוף. אומר, רבותיי, אני באתי בשליחות כך וכך, אז אומרים לו, בסדר, אז אחד צועק, חי. אז הוא אומר, טוב, התחלנו. השני אומר, 26. השלישי אומר, פעמיים חי. אחד אומר, 52. אחד אומר, 60. אחד אומר, 70. אחד אומר, 80. הוא אומר, מתקדם, איזה יופי. בסוף אחד צועק, דולר! הכל היה בסנטים. סוף סוף יש לי כבר 100 דולר. אז אמר לרב, סדר, הבנתי. הרב אומר, לא אמרתי לך. ככה זה קמצן. כל פעם קצת, 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 תבוא אחרי 5 שנים, תראה איזה נדבן הוא. הוא התרגל, וכבר הוא חי עם זה בשקט. כבר לא קמצן יותר. תיקן את המידה הזאת של קמצנות. אבל יש עוד דרך איך לטפל בקמצנות. זה לא מספיק רק לעשות תרגילים. חייבים לעבוד חזק על עניין האמונה. רוב בני האדם בעולם, בין ביש להם זקן, בין בין להם זקן, אין להם כמעט בכלל אמונה בהשם. אין להם. מה הראיה? לפעמים אתה רואה אדם שלומד, מתפלל, וככה בתפילה דבק, ומקווה כל בוקר, מישהו חייב לו 100 דולר, הוא יוצא מדעתו. יוצא מדעתו. דופק, מחפש אותו, בא לאשתו, נו, איפה בעלך? היא עוד לא חזר מהתפילה. איפה הוא? רץ לשם, הוא לא יכול לישון. 100 דולר. מה קרה? כי הוא ברוך הוא לא רואה, מה? מה אתה דואג? הוא דואג, הוא מודאג, או שהוא הלנדלוד, הבעל הדירה, ומישהו איחר לו קצת ברנט. יוצא מדעתו. משתולל, מטלפן, מתקשר לרב שלו, הוא לא משילם לירן. כמה זמן הוא בירמה אחר? יומיים. איזה מין בעל אמונה זה? יש לו אמונה, הוא מוכן להרוג של כסף. כבר הגיעו דברים שאנשים שנחשבים שומרי מצוות שכרו מאפיונרים גויים כדי ללכת להזיק ליהודי שלא שילם להם איזה סכום כסף. למה זה? שבן אדם אין לו אמונה, הוא נהיה מפלצת. אמונה זה הדבר הכי חשוב בחיים. מי שאין לו אמונה, הוא אומלל כל הזמן. כל הזמן. אין לו רגע שהוא לא אומלל. הוא אומלל שהוא רווק, הוא אומלל שהוא נשוי, הוא אומלל שאין לו ילדים, הוא אומלל שיש לו ילדים. כי בגלל שאין לו אמונה, השטן מתגרה בו והורס אותו. כל הזמן מראה לו דברים של דאגות. לכן הוא כל הזמן מודאג עד שמקבל התקף לב מהצער ומת. הדאגנים הם הכי מסכנים, זה מביא להם מחלות, זה מביא להם בעיות קיבה, זה מביא להם כל מיני צרות, אין להם מנוחה, אין להם מנוחה. הגוף שלהם רועד, העיניים שלהם הם כל הזמן במתח, הם משמינים, הם מרזים, הם בלחץ, הם לא יכולים לכוון בתפילה, הם עצבנים, אין להם נישואים, כל הזמן רבים עם האישה. כל זה נובע מחוסר אמונה. ברגע שהאדם מתקן את האמונה, איך החיים שלו נהפכים להיות גן עדן עלי אדמות. תראו, זה דבר בדוק. אדם יכול ללמוד 20 שנה גמרא, אין לו אמונה בכלל. ירקן בשוק, חוץ מקצת תהילים וחוק לישראל מדי פעם, כלום הוא לא יודע. והירקן הזה, יש לו יותר אמונה מההוא. יותר אמונה יש לו. ומה אני רואה? אני רואה את זה בעצמי. לפעמים אני מתארח אצל עשירים גדולים, והם לא עוזרים שום דבר לזיכוי הרבים, כלום. ולפעמים אני בא לעניים מרודים, ממש בושה, אני מתבייש לקחת מהם דולר אפילו. אני רואה את מצבם, והם נלחמים, לא מבטרים, לא מבטרים. יש איזה אחד פרסי, יש לו חנות לחליפות, היה לו 8 חנויות, 8 חנויות, 7 כבר נסגרו, ועכשיו זאתי, הוא בשיניים נלחם כדי לא להפסיד אותה. בשיניים, הוא לא מכסה את ההוצאה בחובות לישיבות, חובות על הבית, חובות בצרות. באתי אליו לקנות חליפות. אמרתי לו, עמד רבה, אני חושב לעצמי, אני אתן לו פרנסה מאשר אני אלך לאיזה גוי. הוא אומר, באתי לתת לו כסף. לא, מה פתאום, אבא, בשום פנים ואופן לא. אמרתי לו, לא, מה זה, אני לא לוקח. לא, לא, תופס את היד, בוכה, צועק. לא, מה פתאום, אתה מבייש אותי. אני אומר לו, טוב, טוב, בסדר. תתן רק עלות, מחיר עלות. לפחות שלא יפסיד. קח עלות. אני שמח, אתה שמח, שנינו שמחים. לא, לא, מה פתאום, לא מסכים. בכוח מכריח זורק לך את זה תוך האוטו. אין לו, הבן אדם בקושי יש לו כסף לחג. אחר כך, אשתי אמרה, טוב, הילד צריך חליפות, תלך אליו. אז אני אמרתי לו, תשמע, פעם אחת עשית את זה, אני רק אקח ממך, עכשיו אני מראש אומר לך, בתנאי שתיתן לשלם. הוא אומר, בסדר, עלות תשלם. עוד פעם מזמינים ממנו חליפות, מכנסיים וזה, לי, לילדים, לילד ההוא, באים לשלם לו. מה פתאום? מה פתאום? צעקות. אמרתי לו, גמרנו, לא מזמינים לך כלום יותר. לא. אז עכשיו הוא לבד בא, לא מזמן, לפני שבאתי לפה, אומר, אני כבר עשיתי חשבון, הבן שלך מאז גדל, הנה עוד שני זוגות מכנסיים. אני אומר לו, לא, לא. אני בא, מוציא 300 דולר, אני אומר לו, קח את הכסף. הוא אומר לי, מה, השתגעת? אני אומר לו, קח. הוא אומר, טוב, טוב, אני אקח עלות. אמרתי לו, עזוב, אני עוד חייב לך כבר על הפעילה, קודם, קח, לא מסכים. רץ אחרי להכונית, הכניס לי פה 200 דולר. לא רוצה, גם את המאה שלקח הוא כבר ימצא להחזיר. זה בן אדם עם אמונה. רוצים לזרוק את הילדים שלו מהישיבות, כי הוא, אין לו לשלם, הוא בשיניים משלם, זה יקר מאוד הישיבות שהם הולכים. אבל בן אדם עם אמונה, ובסוף השם עושה לו ניסים. קרא לו נס פה, קרא לו נשע, איכשהו פתאום בא לו כסף לפסח, ככה הוא חי. ולעומת זאת, אני אומר לכם, מניסיון של החיים, כבר הייתי בבתים של עשירי תבל, תבל, מיליארדים יש להם. אמרתי להם, אפשר להחזיר אלפים של יהודים בתשובה כל שבוע, עם כמה אלפי דולרים, לא הרבה, כמה אלפי דולרים אקסטרה בשבוע, אפשר להגיע לקהילות שאף פעם לא הגיעו אליהם דיסקים, בחיים לא ראו מה זה שבת, לא ראו מה זה השם, לא ראו מה זה תורה, כלום. הרי זה game of numbers, זה סטטיסטיקה. בעל חנות, הוא לוקח, עושה פליירים, שם 10,000 פליירים במכוניות, שמים ככה בשביל בזה. מתוך 10,000 שהוא התפיס, 100 מתוכם באים לחנות, כלום, 100 לעומת 10,000 זה כלום. אבל 100 האלה הכניסו לו 10,000 דולר רווח החודש, וככה הוא חי 20 שנה. אותו דבר פה, אתה זורק דולר, 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 מתוכם באים אחוזים, 10%, 15%, בחודש טוב, 30%. מתחילים, שולחים אימייל, שומרים שבת, איפה אני יכול לקנות תפילין? אני צריך לשים מזוזות. אתה רואה, הדברים משתנים. אחד כותב לך, עזבתי את הגויה. העשירים האלה יכלו לקנות עולם הבא הכי טוב. יכלו לעבור את דוד המלך בעולם הבא. תדעו לכם את זה. העשיר פה שבקושי דתי, אם היה לו קצת שכל, קצת, לא הרבה, היה משקיע בדיסקים האלה במיוחד, התורה ומדע וחיים אחר המוות והשבת, הדיסקים שמחזירים בתשובה הכי הרבה, אם היה לבן אדם קצת שכל, היה חוסך מהאוכל שלו. כך אומר, אתה יודע מה, אני אוכל פחות, רק בשביל להציל נפשות. למה? הזוהר אומר, אם אדם סבל פה 70 שנה, איסורים, מה לא, חיי גיהנום בעולם הזה, והחזיר יהודי אחד בתשובה, יהודי אחד היה שווה לו הכל. היה אחד שווה לו. ראיתי בזוהר בפרשת תרומה, הוא אומר, יש בעולם הבא לכל צדיק 310 עולמות. שי עולמות. 310 עולמות. של עונג גדול, הנשמה הולכת ליהנות בעונג שאי אפשר לדמיין אותו. אבל יש עולם אחד, עולם אחד, משהו מדהים, ששם אף אחד לא נכנס. חוץ, שמעו טוב, יכול להיות הרב הכי גדול, גדול הדור, תלמיד חכם, מה שאתה רוצה. שם רק נכנס מי שהשתתף בחייו בזיכוי הרבים. השפיע על יהודים להתקרב להשם. זה כבר ליגה בפני עצמה. למד כל החיים שלו תורה, צדיק יסוד עולם, הולך לגן עדן, אין שום ספק. אבל השפיע על אחרים ללמוד, השפיע עליהם לשמור שבת, זה כבר ליגה אחרת. כתוב שם שיש מלאך שקוראים לו יהודי. זה השם שלו, יהודי. והוא עומד שם בפתח, ורק מי שעבר אצלו בחינה, שהוא באמת השפיע על יהודים אחרים להתקרב להשם, רק אלה יכולים להיכנס שם. זאת אומרת, יכול לבוא איזה תלמיד חכם ענק, ולא ייתנו לו להיכנס לשם, ויכול להיות איזה סוחר פשוט, שבקושי יודע לקרוא מילה בעברית, והוא נכנס שם. למה? כי הוא עזר בכספו להציל נפשות של יהודים אחרים. הוא זיקת הרבים. ואנשים לא מבינים את זה. יש היום אנשים שהם באמת צדיקים, אבל יש להם את הפגם הזה. אתמול קראנו בפרשה, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. הרבה לא יודעים שאם אתה צדיק גדול, אבל השכן שלך רשע, ואתה יכולת להציל אותו ולא ניסית, אתה נענש בעבירות שלו. זה לא יודעים. הרבה שואלים על השואה, איך מתו כאלה צדיקים? הרי הם שמרו שבת. לא, לא כולם היו מתבוללים, לא כולם היו רשעים, היו צדיקים. אי אפשר להכחיש, אי אפשר להגיד, כל מי שמת היה רשע, חס ושלום. היו צדיקים, היו רבנים, היו תלמידי חכמים, היו אנשים גדולים. הרב אלחנן וסרמן היה תלמיד של החפץ חיים, חיים מתים כמעט אחד כזה היה. זה היה ענק שבענקים. אמנם הוא יכול היה לברוח, אבל הוא חזר לשם להיות עם תלמידיו. אבל לא משנה, בכל זאת רואים שמתו צדיקים. השואלים, איך יכול להיות שהרבה מן הצדיקים האלה בכל זאת נפטרו? אז שמעתי פעם איזה דרשן שאמר, הוא אמר, לפעמים אדם יכול להיות צדיק יסוד עולם, גדול, ענק, אבל הוא לא ניסה להחזיר יהודים אחרים בתשובה, והוא יכול היה, כי תדעו לכם, הרבה פעמים כל מה שהם צריכים זה קצת תשומת לב, לא הוכחות, לא כלום, קצת תשומת לב הוא מיד נדבק בך. אתה מזמין אותו לשבת, זה... הוא כבר אין לו חברים, אין לו כלום. הרבה מהם הם מדוכאים, אומללים בעולם, אין להם יחסים טובים עם המשפחה שלהם. הם עובדי עצות, הם מסוממים, הם מחפשים, הם אלכוהוליסטים, מיואשים מהחיים. פתאום בא לו איזה אחד, איזה חסיד שנתן לו קצת תשומת לב במטוס, דיבר איתו, הוא יכול להפוך לו את כל החיים, בלי הוכחות. כלום בכלל, עוד לא ניגענו בכלל להוכחות. זה רק עניין של הרגש. כבר אהב אותו. וואו, איזה צדיק, הזמין אותי וזה, נתן לו תשומת לב שהוא בחיים שלו לא קיבל, הצלת את הנשמה. היה מעשה אחד שחסיד אחד מלונדון, הוא טס במטוס לארץ ישראל. למה? כל ראש השנה היו עושים תפילות, ימים נוראים, במלון המלך דוד, קינג דיוויד הוטל בירושלים, מלון של עשירים. היו מזמינים אחד מהחזנים האשכנזיים הכי מפורסמים בעולם, והיו באים כל מיני עשירים מכל העולם, בין ראש השנה לכיפור, 10 ימים, להיות במלון. ככה סליחות ולימוד, והולכים קצת לטייל עם המשפחה. זה היה מנהג שלהם אז. אז החסיד הזה, הוא עכשיו נוסע מלונדון לירושלים. הוא יושב במטוס, יושב לידו יהודי מאנגליה. הוא אומר, רואה שהוא מניח תפילין, החסיד. נתחילו לדבר, הוא ג'ויש, יס, כן. איך קוראים לך? מוריס שכטר, הוא אומר. מוריס שכטר. מה זה מוריס? משה. עשה את זה מוריס. אמר לו, לאן אתה נוסע? נוסע לארץ. אמר לו, בוא תניח תפילין. אומר לו, המוריס הזה, לחסיד, עזוב, עזוב, אני איתו גמרתי, אני. אומר לו, למה? חס וחלילה, איך אתה מדבר? אומר, אני גמרתי איתו. אני הייתי בשואה, היה לי בן אחד, באו הנאצים, לקחו אותו, באותו יום גמרתי איתו. אז עכשיו, מה כבר נשאר לחסיד להגיד לו? אתה יודע, אדם כזה קשה לנחם אותו. בכל זאת ניסה קצת, וזה, הוא אמר לו, עזוב, אל תנסה, חבל על הזמן. כשהגיעו לשדה תעופה בארץ, אז תוך כדי הבעלה למזוודות, הוא נעלם לו. עכשיו, החסיד, היה לו לב של יהודי, אז הוא רץ לחפש אותו, אומר, לא לקחתי את הטלפון שלו, לפחות שאני אחזור לאנגליה, אולי אני אזמין אותו, משהו. הוא חיפש אותו בשדה התעופה, נעלם. אמר, איך היה לי כבר יהודי ביד, וככה איבדתי אותו, אז הוא אכל את הלב שלו. טוב, בינתיים הוא הולך למלון, תפילת יום כיפור. יום כיפור. האשכנזים יש להם מנהג, עושים יזכור. מי שאין לו הורים נשאר בבית הכנסת, מי שיש לו הורים יוצא לכמה דקות החוצה. אז החסיד הזה, ההורים שלו חיים, אז הוא יצא לרחוב, אמר, הזדמנות 10 דקות לנשום אוויר. הוא הולך ככה בירושלים כמה צעדים מכל התפילה וצום וזה. מי הוא רואה? הוא רואה את המוריס שכטר הזה יושב על ספסל, אוכל סנדוויץ' ביום כיפור. אוכל, יושב, אוכל סנדוויץ'. אומר לו, מוריס, אני לא מאמין שאני פוגש אותך פה. מה, אתה אוכל ככה ברחוב ביום כיפור? אז הוא אמר לו, מה אתה לא הבנת? אני אמרתי לך שאני גמרתי איתו. אז הוא אמר, טוב, גמרת איתו, אבל למה להכעיס אנשים פה בירושלים, דתיים וזה? לא, מה אכפת לי עכשיו? מה, הוא היה מואר מהחיים. אז הוא אומר לו, למוריס הזה, תשמע, תראה, עכשיו זה זמן טוב שפגשתי אותך, בדיוק עושים תפילות לנשמות של אלה שנפטרו. בוא נעשה משהו למען הבן שלך, בוא תכנס רגע לבית הכנסת, תגיד להם את השם, שיעשו עליו תפילה. אז הוא אומר לו, עזוב, תראה איך אני לבוש, מה אני עכשיו אכנס לבית כנסת של דתיים. הוא אומר לו, בוא, בוא, תאמין לי, תשמע לי, לא תתחרט, מתחנן אליי, מתחנן אליך, בוא. אומר לו, בסדר, זרק את הסנדוויץ', הוא נכנס איתו עכשיו למלון, נכנסים בתוך הבית הכנסת, אז הוא בא לחזן, אומר לו, תעשה בבקשה תפילה, השכבה לבן שלו. אז הוא שואל אותו החזן, איך קוראים לו? הוא אומר לו, חיים. אומר לו, חיים מה? חיים בן מי? אומר לו, חיים בן משה. אז זה מספיק, לא? שאומרים חיים בן משה, אומרים, המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול ורחם על חיים בן משה. אבל החזן שואל אותו, חיים בן משה מה? מתי עכשיו החזן שואל שם משפחה? אומר לו, חיים בן משה שכטר. החזן נתן צעקה, אבא! מעשה שהיה בירושלים. כל החיים אני מחפש אותך. פתאום רואה שזה הבן שלו, לקחו אותו שהוא היה ילד. לעיני מאות אנשים, תחשבו, כל החסידים, כולם עומדים שם עמומים, בתוך יום כיפור. כולם התחילו לפקוט, והוא אומר לו, אבא! והחסיד אמר לו, תראה, אתה שונא את השם כבר 30 שנה, והשם נתן לך ילד, חזן הכי טוב בעולם, רב, צדיק, תלמיד חכם, תקע לנו בשופר. אז הוא התחיל לפקוט, אמר, ריבונו של עולם, איך אני אתבייש ממך, כמה שנאתי אותך סתם הכל, ועשית לי כזה חסד וזה. זה כולנו ככה. למה אתה ככה? השם לא נתן לי שידוך. פשטתי רגל, מה עשיתי שהשם ככה עשה לי? בסוף שאדם מגיע לבית דין של מעלה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תתבייש לך, תראה מכמה דברים הצלתי אותך. מה האדם יעשה? איפה הוא יתחבא? כל דבר קטן, מתלונן, זה, ואנשים מתלוננים סתם. אני ראיתי פעם, אנשים היום, אתם יודעים, דברים קצת לא הולך להם, ישר, דיכאונות, כדורים. בזמן השואה, לקחו עשירים שגרו בטירות פה באירופה, טירות של מלכים, שערים, שוטרים עם ככה כובעים, נכנס הלימוזינה שלו, רולס רויס, ככה, כאלה יהודים היו. פתאום באים הגרמנים, נכנסים, תופסים אותם, נשים אותם למסעית, לקחו אותם. עכשיו חלק מהם ראו ככה, הלכו להתחבא. אז יש איזה ספר אחד על משפחה של יהודים, עשירים גדולים היו. 3 שנים הם התחבאו בביוב, בסואר, מתחת לאדמה, איפה שכל הצואה של כולם יורד להם על הראש. 3 שנים שם הם התחבאו. אנשים היו מתים מהחיידקים, מהמחלות. אתם יודעים מה זה 3 שנים בתוך הצואה? כל הרחברים, 3 שנים, אתמול הוא היה יושב בארמון, מיסטר רוזנברג, מיסטר וייס, yes, no, he wants to talk to you, come in, עם הסיגר שלו, שמו אותו בביוב, צועה של איזה גוי אחד, רוצח, יורדת לו על הראש 3 שנים, זה מה שנקרא, משפיל גאים עדי ארץ, אבל אפשר גם מגביע שפלים עד מרום, החיים קצרים, קצרים מאוד, מי שיהיה לו שכל, ויתחזק בתורה, ביראת שמיים, כל מה שצריך. אין, אם אין יראת שמיים, אין כלום בחיים. אין כלום בחיים. 100 שנחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא 400 של הלכה, ואין חוץ מיראת שמיים כלום. שלמה המלך אמר, אשרי אדם מפחד תמיד. מי שמפחד מהקדוש ברוך הוא, לא כמו שאומרים כל מיני דרשנים וכל מיני אגודות למיניהם. לא, לא אוהבים להפחיד. אנחנו לא אוהבים להפחיד. אנחנו, אין אצלנו הפחדות. מה זה אין אצלכם? אתם כתבתם את התורה, אתם המצאתם את התורה. חצי מהתורה זה פחד מוות. פחד מוות. מה זה נחרטה הנפש האם ישראל? מה זה צחוק? נחלל שבת, נחרטה הנפש האם ישראל. איזה דרשן יש לו אומץ להגיד? לא, לא, לא. אנחנו, זה לא דרכנו. אנחנו לא אוהבים ככה. מה זה השטויות האלה? אם השם לא היה רוצה שיפחדו, לא היה שם את זה בתורה, היה שם את זה בזוהר. יש דברים שלא כתובים בתורה. למשל, מה קורה בגיהנום? לא כתוב בתורה. למה? זה כתוב בזוהר, בקבלה, רק ליחידי סגולה יודעים את זה. העם לא יודעים. לא יודעים מה הולך במשרפות בגיהנום. לא יודעים. למה? השם אמר, זה כבר יותר מדי. זה יכול לשבור את האנשים, לא רוצה להכניס את זה בתורה. אבל כל שאר הדברים, ארבע מיטות בדין, אין לו חלק לעולם הבא, כל מיני דברים כאלה שכתובים בתורה, מחלות, בעיות, צרות, מלחמות, יש או אין? אז מי יכול למחוק חצי תורה? אין אדם לעולם יכול להוריד מילה אחת מהתורה. אתה לא יכול לבוא ולהציג מה שנוח לך. היום יש כאלה, רק חצי תורה קיימת בשבילם. שמגיעים לפסוקי פורענות, איך בשבת קוראים את זה בשקט? הם גם בדרשות עושים מיוט. זה לא מופיע בדרשות. למה? פוחדים. למה פוחדים? הוא לא יבוא יותר. הוא לא ירצה. הוא לא יתרום. בדרך כלל זה הכסף. הוא לא יבוא, אז הוא גם לא יתרום. אז נפסיד כסף. אז מי יחזיק את בית הכנסת? כל זה מחוסר אמונה. מי שמאמין בהשם לא עושה חשבונות כאלה. יסגר, יסגר, זה לא בעיה שלי. יש תורה, יש הוראות. מה מותר, מה אסור, אני תעמת אומר, יזרקו עליך עגבניות, שלום, יבטאו בך, עשית את שלך. מה אכפת לך, מה יקרה? מה השם אמר? השם כתב תורה. בשביל מה התורה? בשביל מי היא? בשביל הרבנים? היא בשביל היהודי הכי פשוט. חצי מהתורה זה הלכות ממונות. אני שאלתי פעם איזה רב גדול, אמרתי, יש אחד גנב לי כסף, ויש לי ניירות ועדים והכל. אני רוצה לקחת אותו לבית דין. אמר לי, עזוב, אל תבזבז זמן על בית דין. בית דין זה לקטני אמונה. למי שאין אמונה בהשם, לוקח יהודי אחר לבית דין. אמרתי לו, כבוד הרב, חצי מהתורה זה דיני ממונות. בבא בתרא, בבא מציע, בבא קמא, כל מיני מסכתות, זה על עניינים של ממונות, מה? אומר לי, מה חשבת? שהתורה זה רק לאנשים המאמינים? התורה זה גם ליהודי הכי רדוד, הכי עלוב, שאין לו בכלל אמונה. סתם, הולך עם כיפה על הראש, אבל הוא לא מאמין בכלום. גם בשבילו צריך חוקים. אחד כזה שגנבו לו כסף ותגיד לו, אל תלך לבית דין, הוא ירצח בשביל הכסף. אז חייבים לעשות פשרות, להגיע לבית דין, שיסדרו את העניין. אבל אתה אותו אחד, הוא שואל אותי, או שאתה כן מאמין בהשם? אמרתי, אני מאמין בהשם. אמר, אז תשכח מזה. אם זה מגיע לך, השם ישלח לך את זה בדרך אחרת. ואם לא, גם תנצח בבית דין, תפסיד. כי אין האדם מקבל פרוטה בחיים האלה יותר ממה שהשם רוצה, ולא מפסיד פרוטה יותר ממה שהשם רוצה. פרוטה, לא רק פרוטה. אם גירדת בראש 100 פעמים בחודש, או 101, זה היה צריך להירשם בבית דין של מעלה בראש השנה האחרון. אין האדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן מכריזים על זה מלמעלה. גירדת את הראש, ככה. מה זה? זה על איזה פעם אחת שעשית איזה עבירה קטנה. אולי פעם אחת לא עשית המים האחרונים. אולי. אז השם עכשיו הביא לך את הגירוד הזה. היית צריך להרים את הספרים, לעשות ככה, ולהרים את הספרים. 3 שניות איסורים. אתה לא מבין. זה חלק של החיים. הקוד מדוד על חוט השערה. אתה הולך ברחוב, רוח. אתה התקררת, החבר שלך לא. אתה חושב שזה מקרה? כל דבר מדוד. עלה נופל מהעץ. אם ייפול ימינה או שמאלה, אם באותה שנייה הרוח תבוא ככה או תבוא מפה, או שלא יהיה רוח, הכל מדוד על חוט השערה. העלה נפל על הרצפה. אמצע הכביש. מי שם לזה לב? מי? כל העולם תלוי בעלה הזה. אם העלה היה נופל מטר ימינה, כל ההיסטוריה הייתה משתנה. אם הוא היה נופל מטר שמאלה, כל ההיסטוריה הייתה משתנה. פרפר אחד היה זז מילימטר ימינה, זה משפיע על כל כדור הארץ, אנשים לא מבינים. מה הראיה? אם עכשיו העלה נפל כאן, ועכשיו איזה רגלון עם עגלה וסוס נוסע, והעלה הזה נדבק לו בגלגל, והולך ככה, הולך, הולך, הולך איזה קילומטר, נפל. ובא עכשיו איזה ציפור, שעמדה למות מרעב, ואכלה את העלה הגדול הזה, והציפור הזאת ניצולה, ובא אחר כך איזה אחד, אני יודע מה, איזה אכבר, ואכל את הציפור, ואחר כך חתול אכל, וזה מגיע, בסוף איזה מישהו עשה $1,000,000 מזה, כי זה הכל תגובות שרשרת. יש אנשים אומרים שלא הכל בהשגחה. יש דברים שהקדוש ברוך הוא לא מתעסק בהם. בראת העולם, אבל לא הכל תחת השגחה. אבל מה הראיה שהם טועים? כי אם הייתה פעולה אחת בעולם שהקדוש ברוך הוא לא היה רואה, פעולה אחת בעולם, כל הצדק בכל כדור הארץ היה מתמוטט. כל מערכת הצדק הייתה מתמוטטת. למה? כי נגיד שרובן נתן אגרוף לשימון והוציא לו עין, ואת השנייה הזאת המצלמה של הקדוש ברוך הוא לא עבדה. לרגע היה תקלה. ורובן הוציא לו עין. ושנייה הזאת זה לא עבד. כל העולם כבר לעולם לא יהיה צדק. זה עניינים, גלגולים, תשלומים, פיצויים. הכל נפגע. סיני בסין! סיני בסין! יקבל כסף שלא מגיע לו, או יפסיד כסף שלא מגיע לו, בגלל שרובן הוציא לשימון עין. כי הרי מה קרה? בגלל שהוציא לעין הוא לא יכול עכשיו לעבוד 6 חודשים. ובגלל זה הוא לא שילם שכר דירה. ובגלל זה הבעל הבית שלו לא היה לו לשלם ליבואן שהוא מביא מסין. ובגלל זה הסיני הזה הרג איזה ערבי אחד. כל העולם משתנה. בגלל המכה הזאת, השנייה, כן, גמרנו, איבדת שליטה על העולם. איבדת שליטה על העולם. אין. ברגע שהקדוש ברוך הוא חס ושלום, פעולה קטנטנה, קטנטנה, מפספס, כל מערכת הצדק בעולם נפלה. ומה הראיה שזה לא ככה? כי כתוב שהקדוש ברוך הוא כותב, אני אל האמת והצדק. אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, משלם לאדם כמפעלו. איך תשלם לו כמפעלו אם לפעמים אתה נרדם? הנה לא ישום ולא ישן, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אין כזה דבר מציאות, הקדוש ברוך הוא נרדם בשמירה. אין כזה דבר. כי הקדוש ברוך הוא כל יכול והוא לא מתעייף. אף על פי שכתוב בנביא, הוגעתם את השם בדבריכם. ראיתם את הפסוק הזה פעם או לא? מה זה הוגעתם? מה זה יגע? ואתה עייף ויגע. מה זה יגע? זאת אומרת, עייף נפשית. עייף נפשית. איך אומרים כבר? עייפתי מהשטויות שאתם מדברים, השם אומר. מה? אז הנביא אומר, ואם תאמרו, במה הוגענו אותך השם? מה השם אומר? התשובה של הקדוש ברוך הוא, על זה שאתם אומרים שאני לא משלם לצדיקים מה שמגיע להם, ולא מעניש את הרשעים במה שמגיע להם. נמאס לי שאתם שואלים ומדברים על השטות הזאת. ככה הנביא אומר, זה פסוק בתנך. אם אני לא טועה, זה הנביא הושע, או ישעיה, אחד מהם. הוגעתם את השם בדבריכם. השם נמאס לו כבר לשמוע את השטויות שלכם. הנה, זה צדיק. למה הוא קיבל סרטן? הנה, זה רשע. למה הוא בן 90? הנה, זה ככה. כל יום בא ללמוד, אין לו לשלם שכר דירה. והנה הוא המחלל שבת, עכשיו הרוויח $1,000,000 באיזה מכרז. למה? כל הזמן אנשים מדברים ככה. אפילו משה שאל את הקדוש ברוך הוא על צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כמו שהגמרא בברכות מביאה. מה התשובה לכל הדברים האלה? אדם לא יכול לראות כלום. מה הוא רואה? אחוז מהחיים? אתה רואה את החבר שלך, מי הוא, מה הוא, צדיק, מה הוא עושה בחדרי חדרים? אתה מכיר את הגלגול הקודם שלו? אתה יודע מי הוא היה? מאיפה אתה יודע מי הוא היה בחיים הקודמים? אני יש לי איזה חבר בן 50, לא נשוי. 20 שנה אני כמעט מכיר אותו. אין פעם אחת שהוא לא מדבר במרירות על זה שהוא רווק. והורג אותו, אוכל אותו. פעם אחת אמרתי לו, תגיד, נשאל לך שאלה. אם הקדוש ברוך הוא היה עכשיו מראה לך סרט 5 דקות על מי היית בחיים הקודמים, והיית רואה שהיית עכשיו אדם שהיית נשוי 4 פעמים, וכל אחת מהאנשים שלך עינית אותם, גם רוחנית, גם פיזית, מכות, התעללויות, זרקת אותם בשלג לרחוב, התעללת בילדים, היית אדם נורא והיום, והגעת לבית דין של מעלה, השם אמר לך, או 500 שנה גיהנום במשרפות, באחד המדורים, או שתתגלגל לעולם 70 שנה ותמות רווק, וכל פגישה שתצא, אף בחורה לא תרצה אותך. מה אתה בוחר? היית אומר, השם, בטח זה, בטח זה. אתה בטוח שאתה לא רוצה 500 שנה? כן, בטח, תביא לי זה. אז אם היו מראים לך שעכשיו אתה מקבל את העונש על מה שעשית, גם כן היית ממורמר ככה? אומר לי, לא, אבל מה אתה ממציא סיפורים? אמרתי לו, מה, אז מה אתה אומר, שהקדוש ברוך הוא חס וחלילה עושה עוול? נותן לאדם משהו שלא מגיע לו? מה? סתם הוא נהנה לענות יהודים. הרי כתוב פסוק מפורש, בכל צרתם לא צר. שיהודי סובל, הקדוש ברוך הוא סובל, סבל אמיתי. יהודי סובל עכשיו מועקה בלב, הקדוש ברוך הוא סובל את אותה מועקה ועוד. למה? מי סובל יותר? אבא שנתן סתירה לבן או הבן? האבא סובל יותר, בטח סובל. הילד הוא לא מבין, קיבל סתירה, נעלב. אם זה ליד החברים, אז בכלל הוא נעלב. זה עניין של כבוד, אבל האבא ממש הלב נשבר לו, שהיה צריך לתת לו סתירה. למה? מגיע לו, הגיע לו, אבל עדיין כואב לו. גם השם, השם נותן. מה, הוא נהנה מזה? הרי כתוב בנביא חזקאל, חי השם, השם נשבע בשמו, זה מדרגה של דיבור הכי גבוהה אצל הקדוש ברוך הוא. כי לא אחפוץ במות המת. כתוב במקום אחד מות הרשע, מקום אחר כתוב לא אחפוץ במות המת. מה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא חפץ להמית את המת. איך אפשר להמית את המת? אדם שהוא כבר מת, אפשר להמית אותו? עכשיו, אבנר, קום, קום. מה? הוא בועט בו, הוא כבר הלך לעולמו, מה? מה עכשיו הוא ימית אותו? איך אפשר להמית אותו? הקדוש ברוך הוא אומר, כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי, או ושובו וחיו, או אם תלכו בחוקותיי, כל מיני פסוקים בתורה, למען תחיה. למען תחיה אתה וזרעך עד עולם. יש הרבה פסוקים בתורה, יש הרבה פסוקים בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר פסוקים שאנשים לא שמים אליהם לב. 30 שנה הוא לומד תורה, הוא לא שם לב מה הפסוק אומר. מה הפסוק אומר? הפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר לך בעברית פשוטה, לשון קודש פשוטה מאוד להבנה, לא צריך רש"י בשביל זה. כל אחד מבין, אם תשמור מצוות, תחיה, אם לא, אתה מת בעיניי. מת. מה זה מת? מיליונים אני מרוויח, מה זה מת? נוסע עם נהג, משתחווים לי כולם בבנק, ראש ממשלה, נשיא בית המשפט העליון. מה זה מת? מה זה שטויות האלה? זה עושה על הקדוש ברוך הוא רושם? שחקן קולנוע. מה זה עוזר בשמיים? פרופסור למתמטיקה. פיקאסו יודע לצייר תמונות. אלה, מישהו בזכות הדברים האלה הגיע לחיי הנצח? רק תורה, גמילות חסדים, דרך ארץ, צדקה, רק זה מביא לעולם הבא. שום דבר אחר לא. אתה נולדת גאון, נולדת איינשטיין. איינשטיין בגן עדן? מה עזר לו כל המדע שלו ופיתח פצצת אטום? מה עזר לו? לא עזר לו כלום. פעם אחת הייתה אצלי איזה בחורה אחת, אקדמאית, בשבת. באו קבוצה של אנשים לשבת. וקרה דבר מאוד מעניין. היא הסכימה לבוא אחרי שאני נתתי כמה הרצאות תורה ומדע במשרד איפה שהיא עבדה, בניו יורק. היא עבדה בנדלן, והיא הייתה מה שנקרא אינטליגנטית בלשון העם. אז באו כל החבר'ה מהמשרד, אז שאלו אותה, את רוצה לבוא? אז היא אמרה, טוב, אני אבוא, נראה מה זה שבת. אמרו לה, תתלבשי צנוע, תשתדלי, זה מקום של חרדים. היא באה, בסדר. ישבנו כל הליל שבת בשולחן, דברי תורה, דברי חיזוק, עד שעשיתי את טעות חיי. מהי טעות חייך כשאתה מדבר עם חילוני? מהי טעות חייך? אתה מזכיר את הרב עובדיה יוסף? ברגע שאמרתי איזה משהו בשם הרב עובדיה יוסף, מרוב ששוטפים להם בתקשורת, בתשקורת, את הראש נגד הרב, היא שמעה שאמרתי, תשאיר לי, קפצה ככה. מה? זה הגיבור שלך? היא אומרת לי. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, אני חשבתי שאתה אדם נאור, אתה מבין במדע, אתה נותן הרצאות במדע, חשבתי סוף סוף אתה חרדי נורמלי. אני רואה שגם אתה שייך לקבוצה הזאת. אמרתי לה, מה בדיוק הבעיה? הוא ככה, והוא ככה, וזה, התחילה לדבר. אמרתי לה, רגע. אני אשאל אותך שאלה, תראו איך בן אדם חי בבלוף, ואיך, מה קרה פה, זה היה השגחה מן השמיים. אמרתי לה, מי החילוני הכי נערץ עלייך? מי החילוני שאת מעריצה אותו הכי הרבה? אמרה לי, הפרופסור אהרון ברק, נשיא הפקולטה למשפטים. אז אני אמרתי לה, תגידי, אני אשאל אותך שאלה. אם עכשיו אני בא ושואל את הפרופסור ברק שאלה בדיני נזיקין בין שני שכנים, נגיד נפלה חומה, התמוטט קיר, שני השכנים רבים, מי צריך לבנות את הקיר, זה אומר אני, זה אומר ההוא, זה חלק, כולם רבים ביניהם. ואני בא אליו, כותב לו עכשיו שאלה, שיפסוף, מי צריך לשלם מה? האם הוא יוכל להגיד לי, בעל פה, את כל הפעמים באלף שנה האחרונות, שהיה הסוגיה הזאת באחד מבתי המשפט בעולם, יגיד לי בכל בית משפט ובית משפט מה פסקו השופטים בכל דור ודור, בכל ארץ וארץ, בעניין הזה, בסוגיה הזאת? היא אומרת לי, מה פתאום? הוא לא אמור לדעת. יש ארכיון. יש ספרים גדולים, והיום כבר הכל ממוחשב. כל מה שרוצים השופטים מופיע בארכיון. הם מסתכלים, מעיינים ומחליטים. אמרתי לה, בואי, בואי. היא ישבה בצד השני של השולחן, בואי לכאן. יש לי את כל הספרים פה בספרייה. אמרתי לה, את רואה את כל הספרים האדומים האלה? כן. מה זה? יחווה דעת. סדרת יחווה דעת של הרב עובדיה. אמרתי לה, תמשכי אחד הספרים. אז היא משכה אחד הספרים. אמרתי לה, תפתחי איפה שאת רוצה. פתחה. שאלה, האם מותר ליהודי לדרוך על אדמת ארץ מצרים? זו השאלה. למה? מה הספקות? כתוב בתורה, לא תשוב לראותם. אחרי שיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא אמר, לא אסור לנו לשוב לשם. אז יש כמה ספקות. האם הקדוש ברוך הוא התכוון רק לדור הזה שיצא ממצרים, או לכל הדורות אחר כך? זה ספק ראשון. ספק שני, האם הקדוש ברוך הוא התכוון כל עוד זה פרעו ועמו, או גם שהערבים הישמעאלים כבשו את מצרים, אז גם עכשיו אסור לחזור, למרות שפרעו כבר עבד מן העולם. זה ספק שני. ספק שלישי, מה הקדוש ברוך הוא התכוון? לא לחזור למצרים אפילו לביקור, או רק לא לחזור לשבת לגור שם? זה כבר שלושה ספקות. אז יש כמה ספק, יש עוד כמה ספקות. אז זו שאלה מסובכת, זו לא שאלה פשוטה. אז אמרתי לה, את רואה, עכשיו תראי את הסדרה הזאת. לפני הרבה הרבה שנים, לפני יותר מ-30 שנה, הייתה ברדיו, היה רשת ב', כל יום שישי הייתה תוכנית. איזה שעה, שעתיים תוכנית. והיו מזמינים את הרב עובדיה, שהיה אז בן 50 ומשהו באותם שנים. והיו אנשים מכל הארץ מטלפנים ושואלים שאלות בהלכה. עכשיו, איזה אנשים? כולם חרדים והרבה רבנים, ולא קשרים לשאול האם אפשר לעשות נטילת ידיים בלי כלי. זה לא כאלה שאלות שאלו. שאלו שאלות מסובכות שאין להם תשובות בשולחן ערוך או בספרי ההלכה. שאלות מסובכות. רואים לאורך כל הסדרה שזה שאלות מסובכות. אמרתי לה, הוא ישב ברדיו בלי ספרים, בשידור ישיר, הוא לא ידע מי יתלפן. אנשים התקשרו ושאלו, והוא ענה הכל בעל פה. והקריין, כל כמה דקות היה אומר, רבותיי, השידור כאן זה בשידור חי, כל מי שמשאלה לרב, מוזמן להתקשר. ואמרתי, הקליטו את התוכניות, ואחרי כמה שנים, התפיסו את הכל בסדרה הזאת, בואי עכשיו נספור אני ואת, על כל שאלה ששאלו אותו, כמה מקורות הוא ציטט בעל פה. מוכנה? עכשיו, כל מקום שהוא אמר בשם איזה פוסק, יש סוגריים, איפה זה? ותוך כדי, הוא גם ספר, היה איזה רב בעיראק, הוא ברח, הגיע לאיטליה, ושם ראה שאין תלמוד בבלי, הוא ספר את כל קורות חייו, התיישב וכתב את כל הגמרא מזיכרון, וככה, והלך לשם, והיה המוסלמי, הקליף, ספר גם את, על הדרך את סיפור חייו של אותו רב, ככה איזה 20 עמודים, כל אחד מהסוגריים, אני אומר לת רואה, זה גמרא, זה רמב״ם, זה ככה, זה ריף, זה ראש, זה הרב משה פריינש. התחלנו לספור, הגענו כבר ל-50 מקורות, והיה עוד 10 עמודים. אמרתי לה, עכשיו תראי, זה רק שאלה אחת, ותראי, בסדרה יש כאן אלפי שאלות. הכל מהראש. ואת שואלת אותי אם זה הגיבור שלי? הרי הפרופסור שלך ברק בעוד 7 מיליון שנה לא יוכל לכתוב תשובה אחת כזאת. וכולם, איזה 20 איש בשולחן, אומרת, אני כל כך מתביישת. איך בכלל, שאלתי כזה, היא לא הייתה, היא התחילה למלמל היום עם הזכירה של אחד הרבנים החשובים שם, למונסי. תראו אותה עם הילדים החרדים של הבעל הסופרמרקט, אני צוחק. אני אומר, חיים ומוות ביד הלשון. יכול להיות שהיא הייתה עוד קמה והולכת לרחוב, לוקחת מונית באמצע שבת וחוזרת הביתה. קרה לי את זה פעם. באמצע איזה שבת, פתאום אחד האורחים נעלם. נעלם. למה? זה שהביא אותו, הכריח אותו לבוא. לא רצה לבוא. הכריח אותו, הוא ראה דתיים, מדברים להיות לא בשבילו. ברח. שכחתי ממנו. אפילו השאיר את הבגדים שלו שם. לא יודע עכשיו איפה למצוא אותו גם. אחרי איזה שנה אני בא, רואה אחד עם זקן, כיפה, בא, מנשק לי את היד, מכילה, מי אתה? אומר לי, אני הייתי איתך בשבת, ברחתי באמצע השבת, אבל אל תדאג, חזרתי בתשובה. אז אני אומר לו, אבל למה ברחת? הוא אומר, זה היה יותר מדי בשבילי. אני אומר לו, אבל היה לך כסף? איך הגעת חזרה לברוקלין? זה צריך איזה 150 דולר למונית, ממונזי לברוקלין. אומר, אתה לא תאמין איזה נס היה לי. באתי לרחוב הראשי, בא איזה נהג מונית גוי רוסי, אומר לי לאן, אני אומר לו לברוקלין, אומר לי 150 דולר, אני אומר לו אבל אין לי כסף, הוא הסכים לקחת אותי בחינם, הוא אומר, ואתה מאמין כזה נס? אמרתי, זה מה שכתוב בגמרא, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, אתה רוצה להיות, ללכת לישיבה, עוזרים לך, אתה רוצה ללכת לנעוף, עוזרים לך, מי עוזר לך? מי עוזר לך לרצוח? מי עוזר לך לגנוב? איך המוח שלך עובד, איך אתה יכול לרוץ מהמשטרה, איך אתה יודע לטשטש את העקבות, איך אתה יודע איפה לקבור את האוצר, איך? מי נתן לך את כל התושייה ואת השכל ואת החמצן? הקדוש ברוך הוא. ואחר כך הרשעים יבואו ויגידו, ריבונו של עולם, למה עזרת לי? מה השם יגיד? אני לא מתערב לאדם בבחירה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אשריך. קראת את המחשבה שלי. ובחרת בחיים. סימן שאפשר לבחור במוות. זה מה שהנביא יחזקאל אמר. חי השם, אני נשבע בשמי, כי לא אחפוץ במות המת. הוא כבר מת, מסכן. מה זה משנה? יש לו כסף, נושם, רץ, זורק כדור לסל. מה זה משנה כל זה? עוד מעט הכל נגמר. לפעמים אדם כלפי חוץ נראה חרדי הדוק. הדוק. היום בעולם הזה הכל חיצוני, שופטים אותך לפי החוץ, לא לפי מי אתה בפנים. חיצוני הכל. הכל חיצוני. הכל, במידות, בהתנהגות, בהצגות. חברה אחת ישראלית הזמינה מכונה מיפן, 5 מיליון דולר זה עולה. מעשה שהיה. הזמינו את זה, היפנים עזרו להם איך להרכיב את כל המכונה. זה רובוטים, משהו של דפוס, מלא קבלים, קופסאות, מחשבים. הרכיבו את כל המכונה. אחרי 3 שבועות שהרכיבו את המכונה, מנסים להדליק את זה, לא נדלק. מטלפנים לטוקיו, אומרים לו שם לסין, ליפני, נו מה עשינו, עשיתם ככה כן, עשיתם ככה כן, עוברים איתם שעות על גבי שעות, שלב שלב, עשיתם ככה כן, תנסה ככה, שום דבר לא עובד. היפנים התייאשו כבר, אומרים, תשמע, לא יודעים מה להגיד לכם, נראה לי שאתם תצטרכו להחזיר את המכונה, חודשים עד שזה הגיע באונייה, זה דבר גדול, נראה לי שתצטרכו להחזיר ואנחנו נצטרך לבנות אותה מחדש ולשלוח לכם. אז הישראלים אמרו, תראו, בפני שאנחנו נכנסים לכל התרחה הזאת, אולי תשלחו אחד מומחה שיראה משהו כאן עשינו לא בסדר. שלחו איזה יפני, הוא הגיע, איכשהו נכנס, בא, רואה שלא חיברו את הקבל לחשמל. זה מה שהיה, מעשה שהיה. 3 שבועות, עוגמת נפש, איסורים, הכל היה 100%, אבל הקבל לא היה מחובר לקדוש ברוך הוא. 70 שנה, זקן, עושה ככה עם הפאות, הכל, גרם של אמונה אין לו. 100 דולר גנבו לו, כבר מוכן לרצוח. מחר יבואו, יגידו, שידוך של פלוני לבת פלוני, הוא תיזהר, הפלוני הזה אבא שלו גנב. למה? גנב לו 100 דולר, קום לתת לילד להתחתן, הולך, מדבר. למה? קטן אמונה, נוקם. מאיפה אתה יודע, אולי חזר בתשובה, אולי הוא שכח, אולי אין לו. יש כל מיני ספקות, מה הבן שלו השם, כל מיני דברים. אין לו רחמים. תראו, 2 בנות מבית יעקב ישבו באוטובוס ודיברו לשון הרע על חברה שלהם שהתארסה. גם מעשה שהיה. כל הנסיעה ישבה אחריהם אישה אחת, והיא שומעת את כל הלשון הרע. פתאום האישה קמה, אמרה להם, בנות, אני כל כך מודה לכם. הסתכלו עליה, האוטובוס. מה את מודה לנו? אני אמא של הבחור שעומד להתחתן עם הבחורה הזאת. כל מה שרציתי לדעת ולא אמרו לי, אמרתם לי עכשיו בעשר דקות. אני מיד הולכת לבטל את השידוך. אני ממש מודה לכם. הבנות האלה, עוד קצת עירת שמיים היה להם. נחרדו עד הם כן נשמתם. פגענו בשידוך. הם הבינו שיש לזה השלכות לעד ולעולמי עולמים. לא, אל תבטלי. את לא הבנת. זה לא נכון. היא ילדה מצוינת. היא טובה. מה זאת אומרת? אני שמעתי עכשיו רבע שעה, מה זה? כל כך הרבה דברים רעים עליה, איך אני אתן לבן שלי להתחתן איתה? לא, בסוף הם אמרו, תאמיני לנו, זה הכל מקינה. אם משהו, אנחנו נשבעות שהיא צדיקה גמורה, זה רק אנחנו קינינו בה. אז היא אמרה להם, תירגעו, זה לא, אני לא האימא. תירגעו, רציתי ללמד אתכם מוסר. תראו, לפעמים רגע של חוכמה, אתה יכול, חכמי ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן להם רשות להשתמש בחוכמה שלהם כדי לעשות את רצון השם. למשל, הדיינים בבית דין, פעם הרמה, רבי משה איסרליש, לפני 500 שנה, ישב בבית דין, ובאו שני אנשים לדין, אחד גנב מהשני והוא מכחיש. והרמה, הוא הבין כבר בחושים שלו, שהוא באמת גנב, אבל אין הוכחות. אז מה הוא אמר? הוא ראה שהגנב, יש לו קופסה של טבק. פעם היו שמים טבק ככה באף, ונושמים את זה ומתעצים. הוא ראה שלגנב יש קופסה מטבק יפה ככה. אז הוא אמר לו לגנב, אני יכול לשים קצת טבק? תן לי קצת מהטבק. אז עכשיו הגנב אמר, מאיפה נפל לי הדיין הזה? הוא מבקש ממני טבק, סימן שהוא בטוח ישחרר אותי. מה, הוא כבר משוחד. אז הוא לקח ממנו את הטבק, עשה את עצמו כאילו הוא שם טבק, תוך כדי אז ויכוח, הוא השיח את דעתו, הוא אומר לשמש, רוץ מהר לאשתו של זה, תגיד לה, בעלך אמר לי להביא את הארנק עם כל התכשיטים, שהוא גנב מבן אדם זה וזה, והסימן שהוא שלח אותי, זה הוא נתן לי את הקופסת טבק שלו. הנה. הוא עושה טבק מכסף יפה. הוא רץ לאישה, בהלך בצרות בבית דין, הוא אמר מהר שתביא את הארנק עם כל התכשיטים. מה, מי אתה, מה אתה? אני בהלך ביקש ממני, הוא נתן לי את הטבק כסימן. אתה רואה, יש לי את הקופסה שלו? הוא אמר מהר מחכה רגע, הלכה הביא על התכשיטים. הוא הביא את זה לבית דין, אומר לו שוטה שכמוך, הנה התכשיטים היו אצלך בבית. אבל היה מעשה עוד יותר מעניין. רבי יעקב מוצפי, המקובל הקדוש, שהיה דיין בירושלים, היה לווה שק ואפר. אלה הצדיקים של פעם, כשאתה רואה את התמונות שלהם, איך הם היו, המקבל צמרמורת בכל הגוף, איזה עולם אחר היה. עולם אחר היה, לפני 50 שנה היה עולם אחר פה. הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר, שבאה אישה הראשונה לירושלים עם פאה. זה היה לפני 40, 50, 60 שנה, לא יותר מ-60 שנה. כי הרב שלמה זלמן אוירבך, כמה כבר שנים הוא נפטר? נגיד 20, הוא היה נגיד זקן. אז מדובר פה שהוא היה בצעירותו יותר. אז נגיד 60, 70 שנה. אישה הראשונה באה לירושלים עם פאה, רגמו אותה באבנים. אנשים הרימו אבנים, תצטלקי מפה פרוצה, זרקו עליה אבנים, והוא אמר במשפט הזה, אפילו עיוור ראה שזו פאה. סתם צון, צמר של כבשים זה היה. לא הפאות של היום, $10,000 עד לכאן ומושך את תשומת לב. והיום, בכלל אף אחד כמעט לא פוצה פה. כבר עולם כמנהגו נוהג. כבר זה הרגל נהפך לטבע. אז רבי יעקב מוצפי היה בבית דין, הוא רואה באו עכשיו שניים שהיו עובדים במפעלי ים המלח. אחד אמר לחברו, תלווה לי 40,000 לירות שקיבלת עכשיו פנסיה, לפני הרבה שנים, ואני בעוד שנה מקבל את הפנסיה שלי, אני אחזיר לך, אני בינתיים אחתן את הבת שלי עכשיו, בעזרת השם, עד אז הבת שלך עוד צעירה, אני אחזיר לך, ככה תעזור לי. והם עובדים כל החיים שלהם במפעל, יום יום אוכלים ביחד, עובדים ביחד. ההוא תמים, שניהם דתיים, כיפה סרוגה היו, אז הוא שמח עליו. לקח, נתן לו את הכסף, בלי עדים, בלי כלום, זומן, הביא לו סק, טוב. חלפה שנה, הוא אומר לו, יצחק, קיבלת את הפנסיה, ואני רואה שאתה לא מחזיר. מה קורה? הוא אומר לו, מחזיר? מחזיר מה? הוא אומר לו, את הכסף שנתתי לך. הוא אומר, איזה כסף נתת לי? נתתי לך, אל תעשה בדיחות, נתתי לך את כל החסכונות חיים שלי, 40 אלף לירות. אמר לו, אני חושב שאתה נהיית משוגע. לא נתת לי כלום. מה זה לא נתתי לך? כן, הוא התחיל לפקוד, אל תעשה לי את זה. הוא אומר לו, אני מצטער, אתה משוגע. אל תדבר איתי יותר. אל תטריד אותי. אני תלווה למשטרה. קרא לו לבית דין. מגיעים לבית דין, הרב יעקב מוצפי הוא הדיין. אומר לו, יש לך שטר? לא. יש לך עדים? לא. יש איזו הוכחה? לא. שמחתי עליו, נתתי לו את זה בחדר ארונות. אתה לא יודע שהתורה אמרה אסור להלוות מעות בלי עדים? לא, לא ידעתי. לא, עם הארץ, לא ידע. עכשיו הרב רואה, הדיין הוא לא טיפש, הוא רואה שאדם לא יביים כזו הצגה, הוא בוחר, רועד, כולו רועד, ובאמת לא, הוא לא נתן לאדם כסף, הוא רואה את זה. אבל הוא חייב למצוא הוכחה, חייב למצוא הוכחה. אז הוא אומר לו להוא, תשמע, אין הוכחות נגדך. ובאמת אני צריך לשחרר אותך, אבל אני לא משחרר אותך עד מחר. מחר בבוקר, הלילה, מישהו כבר ייפטר פה בירושלים, ושהחברת קדישא יאספו את הגופה, אני אתן להם הוראה להביא את הגופה פה לבית דין על הבוקר, לפני שלוקחים אותו ללוויה, לבית כברות. אנחנו המקובלים של ירושלים, יש לנו איזו שיטה בקבלה, שאם אנחנו חושדים אם בן אדם דובר אמת או לא, אנחנו אומרים לו להחזיק את ידי המת, ולהגיד כמה פסוקים וכמה דברים, ואם הוא משקר, אז היד של המת מתהדקת על היד שלו, וכולם רואים שהוא שקרן. אני רוצה שתבוא, זה כמו מין מכונת אמת. אני רוצה שתבוא, אכפת לך לעשות את זה? אז הוא שומע את הסיפור הזה, אומר, מה זה עכשיו הרב הזה עובד עליי? הוא אומר לו, אין בעיה, אני אבוא מחר. 9 בבוקר תהיה פה. בבוקר הוא בא, נבהל, רואה את האוטו של חברת קדישא, מורידים את הארון, מביאים אותו לבית דין. הוא אומר, וואו, אולי באמת הסתבכתי. אז הוא בא הרב, אומר לו, הנה, תרימו את הסדין רגע, תחזיק את היד שלו, תחזור אחריי. כן? אני פלוני, בן פלוני, מעולם לא קיבלתי שום סכום של כסף מאדון יצחק, כך וכך. הוא אומר, ועכשיו לאט לאט הוא מרגיש שהיד של המת באמת מתעדקת עליו. ככה מתעדקת, מתעדקת, והוא רואה, הוא מנסה למשוך את היד, והוא מחזיק לו את היד חזק, והיד כבר אדומה. הוא אומר לו, תשמע, אני רואה שהמת לוחץ לך על היד, תיזהר, זה עוד מעט ייגמר במוות. מהר תגיד את האמת. אומר לו, מה, תגיד לו שיפסיק. אומר, אין כזה דבר, זה מת, מה זה תגיד לו שיפסיק? אומר, לא, לא, בסדר, תגיד את האמת, תיזהר, עוד שנייה אתה מת. אומר לו, כן, כן, איפה לקחת? בחדר ארונות, כמה לקחת? 40 אלף לירות, מתי? לפני שנה וחודשיים. איפה הכסף? אני אחזיר. אתה מבטיח? כן. אומר לו הרב מוצפי, למה טוב, אתה יכול לקום. קר, כולם התחבקו, תבייש לך רשע ורושע. אתם חושבים שזה התחיל רק היום? הגמרא מביאה אחד, תראו את הגנבים של פעם, עוד היה להם קצת יראת שמיים. אז הגנב אחד גנב מטבעות זהב מהחבר שלו, אז הוא מביא אותו לבית דין. אז הוא אומר לו, הדיין, טוב, צריכים להשביע אותך, שבועה, תחזיק את התורה, ותשבע שלא גנבת. אז הוא אומר, לא, אומר, קיבלתי את הכסף, רק החזרתי כבר, החזרתי לו. אז הוא אומר לו, הדיין, טוב, תשבע שהחזרת. הוא אומר לו, בסדר. אז הוא בא לשבע, בא עם המקל שלו, אז הוא אומר לו, להוא, שתובע אותו, תחזיק רגע את המקל שלי, גם אתה, תחזיק, תן לי לשבע. אז הוא מחזיק את המקל, והוא נשבע, אני נשבע, שכבר החזרתי לו את הכסף, כל הכסף שהוא הלווה לי נמצא בחזקתו. אז ההוא, מרוב עצבים, לא יכול היה להאמין איך הוא מחזיק את התורה ומשקר, תפס את המקל שלו, בום, דפק על השולחן. המקל נשבר, כל המטבעות יצאו. הכניס את כל המטבעות בתוך המקל, המקל חלול. בזמן שהוא נשבע, באמת החזרתי לו. אחר כך לקח ממנו את המקל. זה מזכיר לי מעשה שהיה, וזה גבאי אחד בא לבית הכנסת, מטטה. פתאום הוא רואה את הגנב הכי מפורסם בעיר, בא, פותח את הארון קודש, מחזיק את הספר תורה, ואומר לי, בונו של עולם, מה אני מבקש ממך? תן לי בבקשה רוח הקודש. עכשיו הגבאי אומר, תראה את הגנב העלוב הזה, מכל הדברים בעולם, הוא מבקש רוח הקודש, לא פחות ולא יותר. אז הוא מטטק אחר, הוא שומע, בונו של עולם, רוח הקודש, בבקשה, נתחנן אליך, רוח אבא, רוח הקודש. בא אליו הגבאי, אומר לו, תתבייש לך הגנב שכמוך. אתה רוצה רוח הקודש? קודם כל תהיה בן אדם. אבל רגע, רגע, רגע. הוא נהיה סקרן. מה אחד כמוך צריך רוח הקודש? אתה באמת לא דתי. אז הוא אמר לו, אני אגיד לך את האמת, תשמע טוב. אני, שאני הולך לפעמים, אני נכנס לבתים של אנשים, אמצע הלילה, אני לא יודע איפה מחביאים את הזהב ואת הזרים. אני תמיד פוחד שאולי בעל הבית יקום מצא, אני עוד אצטרך בטעות לדקור אותו מהפחד. אני לא רוצה להפך לרוצח, רוצה רק להישאר גנב. אז אני אומר, ריבונו של עולם, תחסוך, תגיד לי ישר ברוח הקודש איפה הכספת, שאני ישר אדע איפה הוא מחביא את הכסף, ויהיה לי רוח הקודש. אז אמר הרב, תראה איזה גנב. הוא מאמין בהשם? כן. בשביל מה הוא בא לבית הכנסת? הוא מאמין בתפילה? שתפילה יש לה כוח? כן. מאמין בתורה? כן. כי למה הוא מחזיק את התורה? הכל כן. אבל לא מאמין שהשם יכול לשלוח לו פרנסה ביושר. אז זה אמר החזון איש, אין לך טיפשים יותר גדולים מהגנבים. שגונבים את מה ששלהם כבר. מה הפירוש? האדם יש לו בן. האדם יש לו בן. אבא אמר, אני אתן לבן שלי בבוקר 100 דולר. פרס, הוא מצטיין בלימודים, הוא מכניס במכנסיים שלו 100 דולר, אומר בבוקר שהבן שלי יקום, אני אגיש לו 100 דולר, כאותו קרה על זה שהוא תלמיד מצטיין. בינתיים הילד הזה כבר נמאס לו שאבא שלו לא נתן לו עד היום כסף. אמרתי, אני אעשה דין לעצמי. הלך, נכנס ככה, בא למכנסיים של אבא שלו, שלף משם 100 דולר, ובא בבוקר, בא ללבוש את המכנסיים, העלה מה-100 דולר. אומר, תראה, כל הבנים שלי יושנים בישיבות, רק הבן הקטן פה בבית. אז מי גנב את זה? זה רק הוא, אין אף אחד לא נכנס לבית. אז הוא יודע, הבן שלו גנב את הגז, אז מה הוא אומר? טוב, עזוב, לא נגיד כלום. יום אחד הגיע הזמן הירושה, אז כל האחים קיבלו, הילד הזה לא קיבל כלום. אומר לו, מה קרה אבא, מה, אני לא בן שלך? אומר לו, אתה זוכר לפני כך וכך שנים? כן, גנבת את המאה דולר, מה אתה חושב שלא ידעתי? ידעתי. אומר לו, טוב, נצטער, אתה צודק וזה. אומר לו, רק דבר אחד אתה לא יודע, טיפש. אני הכנתי את המאה דולר אלה לתת לך אותם. ואתה גנבת אותם. זאת אומרת, זה היה מגיע אליך במילא. עכשיו אתה צריך לשלם על העבירה, ואתה משלם על זה שאתה מפסיד מיליון דולר מהירושה. בדיוק ככה זה הקדוש ברוך הוא עם הגנבים. מה שהגנב היה צריך להרוויח, גם לגנב יש תקציב. גם לעובד אלילים יש תקציב. זה שמנשק את הפסל בהודו, השם לא נותן לו תקציב שנתי? החמאסניקים, אין להם כסף. אמך שימו היטלר, לא היה לו מיליונים. כולם מקבלים מה שהשם רוצה שיהיה להם. עכשיו, אם אתה גנבת, אז הקדוש ברוך הוא רואה. כמה גנבת השנה? 200 אלף דולר. כמה הגיע לך השנה? 300 אלף דולר, זה הם גזרו לך בראש השנה? הוא מוסיף לך עוד 100 אלף על ה-200 אלף שגנבת, אבל על ה-200 אלף שגנבת עוד קבל את העונש. זה עכשיו בינתיים רק התקציב. אם גנבת חצי מיליון, אבל מגיע לך רק 300, 200 אלף, מנקה ממך, גנבו לך לחמנוע, נשבר הגיר, שריפה בדירה, כל מיני שודדים נכנסו, מחלות, רופאים, לאט לאט מביא אותך למה שהיית צריך להרוויח. רק מה ההבדל? שהרווחת ביושר, אין עונש, מגיע לי, זה שלי. שגנבת את מה ששלך, יש עונש, צריכים לשלב על זה. זה הגמרא מביאה שאחד תלמיד הלך, ראה מהחלון אלמנה, בחדר שינה, ויש שם שק יש שם קופסה מלאה בתכשיטים וכסף, כל הכסף שלה, של האלמנה בתוך הזה. נכנס פנימה, תלמיד ישיבה, נכנס פנימה, פתח את הארגז, עמד כבר לגנוב את כל התכשיטים, אמר, אם זה שלי, צריכים לתת לי את זה ביתר מהשמיים, למה אני אגנוב? עשה חשבון, התחרט, סגר את הקופסה, הלך. אחרי כמה ימים, פתאום הוא רואה, הוא יושב בישיבה, והוא רואה, האלמנה הגיעה לישיבה, והיא עומדת לדברת עם הראש ישיבה. הוא אומר, וואו, אולי ראתה אותי בישיבה, וזה, וואו, איזה בושות. פתאום הרב קורא לו. תארו לכם איזה פחד עכשיו. הראש ישיבה קורא לך, והאלמנה עומדת בדלת. אומר לו הרב, תשמע, אני צריך לדבר איתך. אומר לו, כן, כבוד הרב, מה? אומר לו, תשמע, האלמנה הזאת שאלה אותי, מי הבחור הכי צדיק פה? מי הבחור הכי תלמיד חכם פה? כי היא מחפשת שידוך. אתה מוכן להתחתן עם אלמנה? היא עשירה מאוד, תוכל לשבת ללמוד תורה. הוא ראה שהאלמנה הזאת יש לה צורה והכל. אז הוא אמר לו, בטח שאני מוכן. אז בסוף הוא התחתן. אז הגמרא אומרת, מה שרצה שיבוא אליו בגניבה, בגזל, בא לו ביושר בסוף. הגמרא מביאה כמה מעשים כאלה. הגמרא מביאה אחד שהלך לאיזה פרוצה, שילם לה 400 מטבעות זהב, לא יודע כמה ההון שזה היה שווה אז. והלך לשם והציע לו מיטות וסדינים מזהב, ונקצר בסיפור. והוא כבר בא לעשות את העבירה והציצית פגעה לו בפנים. ואז הוא ראה שהציצית פגעה לו בפנים, אז הוא ירד ככה, הוא התחיל ככה לפקוט. אז היא אמרה לו, מה קרה? עשיתי איזה משהו שהתגניתי בעיניך? אז הוא אמר לה, העבודה, העבודה, הכוונה, הוא נשבע, נשבע לך, שלא ראיתי מימה אישה יפה כמותך. אז מה קרה? הוא אומר, מצווה אחת יש לנו בתורה, וזה התחיל לתת לדרשה, ואני ככה עמדתי לעשות וזה. אז היא אמרה לו, איפה אתה? איזה ישיבה אתה? התחיל להגיד לה, אני בישיבה כך וכך, בעיר כך וכך. מה עשתה זאת? מכרה את כל הבית בושת שלה, כל הסדינים, זהב, הכל בא, חלק היא נתנה תרומה, חלק היא נתנה לעניים, וחלק של מאמס, חלק נתנה לעניים, ושליש, שהיה הון של כסף, היא באה לישיבה, ביקשה מהראש ישיבה לגייר אותה, בגלל שהיא ראתה מה הכוח של התורה, שכוח של התורה הציל את האדם מכזה אבון, היא אמרה, אין כזה דבר שיכול להציל אדם במצב כזה, רק כנראה שהתורה הזאת זה יש באמת, התגיירה והתחתנה איתו. הגמרא אומרת, מצעים שהציע לו באיסור, עכשיו הציע לו ביתר. בסוף יצא, מציאות של האדם, כל מה שאתה חושב שאתה לוקח בכוח, אם זה נשאר בחזקתך, זה היה מגיע אליך במילא. רק עכשיו עברת עבירה. לכן כל מי שמרוויח כסף בשבת, זה לא שלך. אם זה שלך, זה יישאר אצלך, רק אתה צריך שלם על החילול שבת. ואם זה היה שלך, זה יגיע ביום שלישי, מה אתה דואג? שם חסר לו ימים, מה הוא חייב דווקא בשבת שתעבוד? ותזכרו לסיום, המשפט האחרון, האחרון, תשמעו טוב, הדבר שמפריע לאדם להיות דבק בהשם, הוא הגוף תאוות העולם הזה, ולכן, הקדוש ברוך הוא כדי לעזור לאדם להתגבר על תאוות העולם הזה, מביא לו ייסורים, כאבים, צרות, מחלות, בעיות, עייפות וכו'. למה הקדוש ברוך הוא בחר מכל הדרכים בעולם הזה להביא לאדם ייסורי הגוף? שהאדם סובל, גב, בטן, זה, כל מיני בעיות יש לו, לא עלינו מחלות וכו'. למה? כי זה משבר את אהבת הגוף. לדוגמה, אתן לכם דוגמה. אדם עכשיו הכין לעצמו סטייק חזיר ככה, עסיסי, עומד לטרוף את הסטייק. כאשר הרופא מאיכילוב, אדון פלוני, מצאנו אצלך בדם את המחלה. הוא יכול לאכול את הסטייק הזה עכשיו? כבר לא אכל יומיים. הוא בא לטרוף את הסטייק, אמרו לו יש לך את המחלה. או המניה שלך בבורסה התמוטטה. איך שנהיה לו איסורים, אין לו כבר תאווה לעולם הזה. לא מעניין אותו טעם, לא מעניין אותו ריח, לא מעניין אותו איזה יופי השנדליר. שום דבר לא מעניין אותו. רק דבר אחד מעניין אותו עכשיו, איך לחיות. אחד בא לרבה, אומר לו כבוד הרב, תגיד לי, אתם הדתיים, כל הזמן אומרים את המשפט הזה, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, שיביתי השם לנגדי תמיד. מה זה? אפשר לחשוב רק על השם כל החיים? תהיו רציניים. תחשוב על השם, אבל צריך לחשוב על עוד דברים. מכונית, חופשה למיאמי, מה יש? אי אפשר להיות דתי נורמלי? מכירים את השאלה הזו? אני שמעתי אותה 70,000 פעם עד היום. אז אמר לו הרבה, אתה רוצה להבין מה זה אין עוד מלבדו? אומר לו, בבקשה, בשביל זה באתי. אומר לו לשני חסידים שעמדו בדלת, בואו, בואו, תפסו אותו בכוח, תביאו אותו יחד איתי לנהר. תפסו אותו שני הבריונים, משמרת הצניעות, תביאו אותו עכשיו לנהר. אומר, מה זה, כבוד הרב, מה זה, אלימות? אומר לו, עוד מעט אתה תבין. לקחו אותו לנהר, עומד שם הרבי עם החלוק שלו ככה, אומר לבריונים, עושה להם ככה, אז אחד תפס לו את הראש, הכניס לו את הראש בתוך המים. הרבי עושה ככה, הוציא לו את הראש מהמים. ככה 20 דקות, רד, תקום, רד. הוא ככה, מכניס לו את הראש. מכניס לו את הראש, צועק, הצילו, מכניס לו את הראש. חצי שעה הוא כבר ממוטט. עכשיו הרבי אמר, אוקיי. אומר לו, הבנת? הוא כמה דקות, הוא נושם, נרגע, ככה, לאט לאט. מה זה? לא ידעתי שהחרדים כאלה אלימים. אומר לו, הבנת או לא הבנת? אומר לו, מה אני אמור להבין מזה? אומר לו, אני אסביר לך. אתה אדם עשיר, נכון? יש לך בניינים, מפעלים, יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך כבוד, יש לך בריאות, ברוך השם, יש לך הכל. שהיית מתחת למים, חשבת על המפעל שלך בסין? אומר, מה פתאום? חשבת על אשתך? מה פתאום? חשבת על הילדים שלך? מה פתאום? חשבת רק על דבר אחד, נכון? מה? אוויר. אוויר! לא היה אכפת לך שיש לך מיליונים בבנק השוויצרי, ושאתה, הבדיקות שלך הרפואיות יצאו בסדר, שנולד לך תינוק, שום דבר לא עניין אותך. רק אוויר עניין אותך. אנחנו, שמבינים שאין עוד מלבדו, אי אפשר נשימה אחת בלי הקדוש ברוך הוא, אי אפשר, צמה נפשי לאל חי, צמה, מת, בלעדיך השם, אין לי חיים. איך דוד המלך, איזה מדרגה, מלך של העולם, מתחנן להיות תלמיד ישיבה. מלך של העולם. פעם אחת, יש איזה עשיר אחד, פרסי, לפני כמה שנים, השם זיכה אותי, לפני 11 שנה פתחתי ישיבה בירושלים, ברחוב אלפנדרי שם. שם יש בית כנסת מיתולוגי של חכם אלפנדרי הגדול, זה נקרא בית כנסת מטלון. שם נתן לנו חכם מטלון עליו השלום את המבנה, ויושבים שם אברכים לומדים תורה כל יום. לפני כמה שנים היה לכולל סידור, פתאום הכל התמוטט. נשארו שבועיים לארגן עכשיו כסף ל-24 אברכים, לא פשוט, למשכורת לעוד שבועיים. אני גם לא אספן כספים גדול, מימיי לא ידעתי לאסוף כספים. איפה אני עכשיו אסוף כספים? הכל היה שם בדרך נס עד היום, פתאום הכל התמוטט. באתי לאיזה רב אחד במונסי, אמרתי לו כך וכך המצב. אומר לי, תבוא איתי יום רביעי לאיזשהו מקום בניו ג'רזי, אני אכיר לך איזה עשיר אחד פרסי, יש לו לב זהב, אולי השם יגרום שהוא ירחם והוא לפחות לחודש הזה יציל את המצב. הבאתי אותו, הוא לקח אותי, סליחה, הגעתי לשם, בסוף הדרשה דיברתי עם הפרסי הזה כמה דקות, כתב צ'ק $9,000, הסתדרנו. טוב, עכשיו חודש הבא, אני לא יודע מה לעשות. אמרתי לרב, מה אתה אומר, לפנות אליו שוב? הוא אומר, כן, פנה אליו שוב. אמרתי לו, אתה מוכן להמשיך לתמוך? בינתיים כן, נתן עוד פעם צ'ק. ככה התגלגל, מאז כבר עברו כמה שנים. לפני בערך 6 חודשים, נגמרה השנה, הוא כל פעם נותן צ'קים מראש, נגמרה השנה. כל שנה צריך לעבוד נגד היצר הרע שלו מחדש, אתם יודעים איך זה. אז אני מטלפן אליו, אז הוא אומר לי ככה. הוא אומר לי, תשמע, אני צריך לחשוב על זה. אז אני אמרתי לו, למה? הוא אומר,